אז אנחנו ממשיכים את הדברים של האדמו"ר מקסצנה שלמדנו פעם שעברה. כן, יש לנו שני דפים, יש את מאש קודש. שכחתי רק להגיד פעם שעברה שההוצאה החדשה הזאת נקראת דרשות משנות הזעם, שזה ככה כינה את האדמו"ר בעצמו את הכתבים שלו. ואיך שבחרו אחר כך להוציא, קראו לזה אש קודש. במהדורה הזאת חזרו לשם המקורי שלו, אז לכן מה שיש לכם זה באמת אש קודש, זה פשוט שם שונה. היה פה גם קצת עניין פוליטי שהמהדורה הקודמת לא הסכימה שהם יקחו את השם אש קודש, אז היו צריכים לשנות את השם. טוב, אנחנו מה שלמדנו פעם שעברה, מה זה?
לא,
אנחנו סיימנו עם אורות הקודש, ואנחנו ממשיכים, מכיוון שזה השיעור האחרון, אז אני רוצה לסיים את האדמו"ר מקסצנה, שיש בו דברים מאוד מאוד חשובים. אם יצא לנו עוד שיעור בהמשך, אז נשלים את אורות הקודש. אז ראינו שהוא שאל שאלה, הוא הביא את השאלה של ספר הזוהר, על הפסוק, ואירוע, וירא ישראל את היד הגדולה, והאמינו בהשם משה עבדו. הוא שאל מה המקום של אמונה אחרי שיש לנו ראייה ודאית. הרי האמונה היא לכאורה יותר חלשה מראייה ודאית. ואז הוא חילק בין שני סוגים של אמונה: אמונה השערתית ואמונה נבואית. זוכרת את זה? אז אמרנו שהפעם קצת נעשה בהתחלה איזו הרחבה קצת על שני מושגים האלה: אמונה השערתית ואמונה נבואית, ואחרי זה נתקדם למה מפריע לאמונה הזאת להתגלות ואיך פותרים את זה. אז תראו, בואו נתחיל מדברים שלו במקומות שונים. יש הרבה מאוד, הוא עוסק בזה, אדמו"ר מקסצנה, כמו שאמרתי, הוא עוסק הרבה מאוד בכלל בכוח הנבואי. וממילא כשהוא עוסק באמונה, אז הנושא הזה של הנבואה עומד ברקע. אז בואו נראה דברים שלו מדרך המלך. יש לכם את הדף הזה שהוא שפות? אז בואו נתחיל מדברים שם. במכתבים. אגב, ארשום לך, יש לכם? עוד תפתחו רגע. ברוך אתה אלינו. אגב, ארשום לך איזה דברים, איזה דבר מה שרשמתי בפנקס בין מאמרים הקצרים. יכול לי להעתיקו לאלימלך. הוא כותב את זה כנראה למישהו שיעביר את המכתב הזה, שיעתיק אותו לבן שלו, אלימלך. בטח שמעת או ראית בספרים ראיות על מציאות אלוקות. שאלתם מענייני אמונה, ועיקר ראיותיהם הם מן העולם, בראותם חוכמתו ויכולתו. האם גם אתה צריך לראיות מן העולם? אוי ואבוי, האם אין אתה שומע ורואה איך נפשך בראותה את השם ומדברת אליו בלשון נוכח? ברוך אתה השם, הן בתפילתה והן בתשוקתה, מפני שבאמת רואה היא אותו יתברך נגד עיניה. כשצועקת ממחוביה לא ירא רע כי אתה עמדי, דומה לה שבבירור רוחזת עם הקדוש ברוך הוא ושב ורפא לה. וכשכוספת ומשתפכת לפניו אומרת אנא השם קרבני אליך, ובטל את כל הווייתי עצמי ומהותי בך, כי תשוקתי אליך גדולה מנשוא. ומעתה, למה לך ראיות מחוץ לעצמך על מציאותו, אם נפשך כל כך בטוחה בראותה אותו יתברך? ושלמה המלך מכריז ואומר, חוכמות בחוץ תרונה. מי פתי אסור אינה חסר לב, אמרה לו. מי שצריך לחוכמות בחוץ, להביא ראיות מחוץ לעצמו מן העולם וכו', פתי וחסר לב הוא. כי אם היה לו לב, את הכל מליבו ראה וידע, ולא היה צריך לחוכמות מחוץ לליבו. בסדר? מה שאומר אדמו"ר מקסצנה, הוא כותב פה מעתיק לבן שלו איזושהי פסקה שהוא כתב לעצמו, אבל שהוא אומר, יש הרבה שאלות באמונה שהם נותנים להם תשובות מתחומי ההוכחות מהעולם, ראיות שאתה יכול לראות בעולם את חוכמתו ויכולתו יתברך, וזה לך ראייה על זה שהוא ברא את העולם וזה שהוא מנהיג את העולם. אבל אומר האדמו"ר, באמת זה חוכמות בחוץ תרונה. מפתח חסר לב. כלומר, הראיות מבחוץ על השם זה למי שאין לו חוויה פנימית, ליבית, על השם. כי הראיה הליבית היא פשוט לחוות את תשוקת הנפש הטבעית אליו. והבקשה הפנימית לקרבת אלוקים, שהיא לא באה מבחוץ, היא כתנועת החיים הטבעיים שלנו. כמו שאני מבקש חיים, אני מבקש חיבור למקור החיים שלי. וכמו שאני מבקש חיבור למקור החיים שלי, אני חווה אותו. ואמרנו, זה נקרא אמונה נבואית.
כן.
אז אם אדם לא חווה את זה, בוא נצטרך לאתר למה הוא לא חווה, ואיך הוא פותח את זה מחדש. אבל הוא אומר, היעד לאמונה, הוא לא צריך להיות, אמונה לא יכולה להשתמש כל הזמן בהוכחות השכליות. היא נשארת באיזה קומה, שהיא בסוף קומה שיש בה מלאכותיות. ולכן הוא לא אוהב אותה, היא קומה חיצונית. באמת בקשת האמונה הפנימית להגיע למפגש חי. כי אמונה זה חיים. בוא נפרש את המילה אמונה. מה זה אמונה? אמונה בעברית קשורה למושג איך? אמון. ואמון קשור להישענות, ליציבות. כן, ותקעתי ויתד במקום נאמן. נאמן זה משהו יציב, משהו שהוא נשען והוא מקבל יציבות. ולתת אמון במישהו זה יכולת להישען עליו ולהרגיש יציב, בטוח. אמונה זה ביטחון ואמונה זה יציבות. עכשיו, השכל הוא לא יכול לתת לנו את האפקט הזה. השכל הוא עוד כוח שלנו, והוא עדיין לא מוחלט. כמו שראינו, יש הרבה דברים בשכל שהם נתונים לפרחה. אמונה לא יכולה להתבסס רק על השכל. הדבר הכי יציב שיש לנו בחיים, זה הקומה הגבוהה שדיברנו עליה, כחיים שלנו בעצמם. כי זה כוח שהוא הרבה יותר עצמי והרבה יותר קיומי מאשר השכל. וזה בקשת החיים הטבעית שלנו. הרצון להתקיים, הרצון להוליד ילדים, הרצון לאכול. זה דחף טבעי שהוא דחף קיומי בתוכנו. האמונה קשורה לשם. צריך למצוא את לדבר עוד רגע על היחסים בין השכל לחוויית החיים הפנימית. בין איך פותחים את הציר העמוק הזה שנקרא חיים. את המפגש שלנו עם מקור החיים. איך פותחים את הציר הזה? לפעמים נעזר בשכל. אבל השכל יהיה כלי עזר, הוא לא יהיה בסוף מה שמקיים. זה שאני יודע שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ, שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, זה שכלי. מחר יבוא מישהו, איינשטיין, ויגיד, גם זה לא מדויק. שהכדור הארץ מסתובב סביב עצמו והשמש במקומה עומדת. יש תורת היחסות, באמת, אתה יכול לתאר את זה או ככה או ככה, באופן יחסי הכל נכון. בסוף השכל הוא כל הזמן משתדרג, כל הזמן משתנה. מה שיציב היום ייפרך מחר. הכל בסוף מבט מבחוץ. האמונה שאומר האדמור שהוא רוצה להגיע אליה זה חוויה קיומית כמו שאתה מבקש חיים. ככה אתה מבקש את אלוקים. איך פותחים את זה? בסדר, זה נדבר עוד רגע. אבל זה המוקד, זה היעד להגיע אליו, והוא אפשרי, כי כמו שאנחנו מכירים את הכוח הזה בחיים שלנו, שהוא יותר גבוה מהשכל, והוא בקשת החיים שלנו וחוויית החיים שלנו. הקשר שלנו עם המושג חיים הוא גבוה מהשכל. זה רק זה, רציתי קצת להרחיב את החוויה שמדבר עליה אצלנו בצורה קצת גרעינית. בוא נראה עוד קטע שהוא מביא, ממש בעניין הזה. הנביא למשל אמר, זה מראש השנה, דרשה שלו מראש השנה. הנביא למשל אמר, ויראה את השם. גם כל איש ישראל אינו פטור מראייה זו. הנביא היה לו הרבה ראיות נביאות. והאיש הבינוני צריך שיהיה לו על כל פנים חלק קטן ממנה. יש לה מושג ראייה. ראייה זה להוכיח בדרך שכלית, המשהו שאני לא רואה בעיניים, ואני לא חווה אותו כמשהו קיומי, אני מקיש על ידי השכל ומוכיח דבר מדבר. זה ראייה. ראייה זה משהו בלתי אמצעי, אני פשוט רואה, ישירות. הנביא אומר, ויראה את השם. איך אפשר להגיד את זה, ויראה את השם? הנביא יש לו הרבה פעמים שהוא חווה את הראייה הממשית הזאת, הוודאית הזאת, שהיא למעלה משכל. ואומר האדמו"ר מפסטה, אנחנו גם כן צריכים ויכולים להגיע להגיע גם לטעימה מהראייה הזאת. איך חווים את הראייה הזאת? אינני מדבר אתה מידיעה, וגם לא רק מהרגשה, רק מהרגשה לבדה. לא מדבר לא מהשכל ולא מהרגש, אני מדבר על משהו שהוא למעלה מהשכל והרגש. כמו שאומר הרב במאמרי הראייה, אתם מכירות את זה? האמונה איננה לא שכל ולא רגש, אלא משהו למעלה מהשכל והרגש. אז אותם דברים כותב האדמו"ר. רק יותר מהם, מראייה ממשית, ראייה נבואית, שיש בכל ישראל שהם בני נביאים. ועצם ראייה זו היא לאלה מהדיבור שנוכל לדברה. קשה לדבר עליה, כי למעלה מדיבור, הדיבור שלנו עובד על מנגנונים של היגיון ושכל, והיא למעלה מהם. הדיבור קצת נעלם כשאתה מדבר על הראייה הזאת. בכל זאת הוא אומר, אני קצת אנסה לתאר אותה מבחוץ, תנסו לחוות את זה. אבל האופן שלה על פי פשוט הוא ככתיב וביד הנביאים אדמה. וכאן הודע מהרמב״ם ז"ל שדמיון הנביא היה יסוד ועיקר בנבואתו. ויש באדם כוח ומציאות שאינו משגיח עליו ואינו נותן דעתו עליו וסובר שהוא הבל וריק, ובאמת הוא כוח אלוהי. והאדם הוא המחשיכו, כוונתי בזה על הדמיון. האדם סובר שדמיונו הוא אפס וריק, לפני שרואה בו מסת נפש, מסת שווא, תפל ושקר. אבל באמת הדמיון הוא פעולת וראיית הנשמה כשהיא לעצמה וחופשייה מממשלת האדם. לכן בלילה העת השינה שבחירת וממשלת הדעת האדם אינם, דמיונו חזק יותר. אבל תלוי איזה ציורים בחר לתת בנשמתו כשחשב בדעתו. ציורים אלו נשארים חקוקים בנשמתו, וכשפועלת אחר כך כשהיא לעצמה, פועלת היא בציורים ובתמונות שנחקקו בה. וכיוון שהוא נתן בתמונת שווא ושקר, על ידי מחשבות אבלי עולם, לכן רואה בדמיונו הבל וריק. ואף החלום, שהוא אחד מ-60 בנבואה, עטוף בחידות אשר אי אפשר בלא דברים בטלים. מה שאין כן, החושב בדעתו רק דברי קדושה. אז ציורי הנשמה ואופן ראייתה קודש ואמת. והאדם שדמיונו שווא צריך להצטער על כך, כי החוש הרוחני הזה לא נתן בו השם להתאבל בו, ולא לראות שווא אשר אין צורך בו. רק זוהי ראייה רוחנית לראות רוחניות. תראו עד איפה למעלה הוא מעלה את כוח הדמיון. אמרנו את זה בשיעור הקודם, הזכרנו שאצל האדמור מפסצנה, הכוח הדמיון הוא לא כוח כל כך בעייתי כמו שבדרך כלל אנחנו רגילים לדבר עליו, כמו שהרמב"ם מדבר על כוח הדמיון שהוא כל היצר הרע. הרמב"ם מכנה בפרק ח' מחלק 60 מורה נבוכים, הרמב"ם מכנה את כוח הדמיון כיצר הרע. והכוח המדמה אצל בעלי המוסר היה השורש של כל התאוות והיצרים. אנחנו מכירים היום שכוח הדמיון זה כוח שיכול לקחת את הבן אדם למקומות מאוד בעייתיים. ואצל אדמו"ר מפסצנה הוא מתחיל מהכוח הדמיון, מהשורש הנבואי שלו. הוא אומר, כוח הדמיון זה כוח שיכול להביא אותך לנבואה, ושם היעד האמיתי שלו, כוח הדמיון. ואם היינו באמת יודעים איך להשתמש בו נכון, אז כוח הדמיון היה יכול להביא אותך בלילה, כשהגוף שלך קצת נרגע והופך להיות פחות פעיל, שכוח הדמיון יבשר לך בלילה כל מיני מחזות אלוקיים. אלא בגלל שאנחנו במשך היום מזהמים את כוח הדמיון, אז כשאנחנו הולכים לישון, אז הכוח הזה הוא משתחרר, הוא משתחרר כמו ההרגלים שלו במשך היום. אם במשך היום הוא נע על צירים בעייתיים שנקראים דמיונות שווא, אז גם בלילה הוא ינוע על דמיונות שווא. מהי העבודה החיובית עם כוח הדמיון? מה העבודה השלילית עם כוח הדמיון? כוח הדמיון זה הלבשה, דמיון זה ציור. השאלה היא, מה אתה מצייר? ואתה מצייר את המציאות האמיתית שנמצאת בתוכך ונותן לה איזשהו ציור למשהו שהוא אין לו ציור במהותו, אתה נותן לו ביטוי, אז כוח הדמיון עושה את תפקידו בצורה טובה. זה נקרא נבואה. נבואה מנסה להלביש חוויות שהן מופשטות לחלוטין, כמו חיות אלוקית, כמו מפגש עמוק עם מקור החיים. היא נותנת איזו הלבשה ציורית, וזה מה שחווה הנביא. למציאות זה נקרא נבואה, זה שימוש חיובי בכוח הדמיון. אפשרות אחרת להשתמש בו, זה נקרא הזיה. לקחת את הכוח הזה של הדמיון ולדמיין אותו דברים שאין להם מציאות אמיתית. פנטזיה, הזיות, דברים שהם לא באמת קיימים, ואתה מדמיין אותם. עכשיו, החיות שזורמת בנו היא אמיתית, היא ממשית. כל הזמן זורמת חיות בתוך האדם. היא מקיימת את כל הנשימות שלך, שגם הם בעצמם איזשהו ביטוי חיצוני לחיות שזורמת בך כל הזמן. זרימת הדם, זרימת הנשימה, זרימת המחשבות, זרימת הרגשות. כל הזרימה הזאת יש איזו חיות שמניעה את כל הגלגל הזה כל הזמן. קשה לראות אותה, קשה לתפוס אותה. אין לה צבע וצורה. מה עושים בדמיון? הדמיון יכול להלביש אותה. אני יכול לדמיין כוח הנשימה שלי ולראות בפנים איך יש איזו חיות שזורמת. אני יכול לדמיין את זרימת הדם בתוכי, ולראות בפנים איזושהי חיות שזורמת. אי אפשר לראות אותה באמת, אבל הדמיון נותן לי איזשהו מגע איתה. זה נקרא ביד הנביאים הדמה. הנביאים לקחו דברים שמופשטים. הם ראו את ה... מהו מעשה מרכבה שראה יחזקאל, והראה את השם. מה זה מעשה מרכבה של יחזקאל? הוא רואה את החיות רצו ושוב, החיות רצו ושוב, אז הוא רואה את זה כמו תנועת החשמל, כמו תנועת החיות. הוא נותן הלבשות ציוריות למשהו שהוא לא נתפס, אבל הוא עצם החיים. הוא האמונה, הוא והראה את השם. ואי אפשר לראות את השם, אבל הוא נותן דרך כוח הדמיון הלבשה למשהו שהוא לא נתפס. אם היינו בחיים שלנו גם כן נותנים איזה, מתבוננים בעצם החיים במקומות המופשטים ונותנים להם ביטוי ציורי שהוא לא, הוא לבוש, אבל הוא לבוש לדבר אמיתי, כוח הדמיון היה מעלה אותנו מאוד מאוד חזק למעלה. ובשעת השנה האדם היה חווה חוויות גבוהות שהם על גבול הנבואה. אבל כיוון שאנחנו משתמשים בכוח הדמיון לדברים נמוכים, גם חושבים עליו בהקשרים נמוכים, גם כמו שאמרתי משתמשים בו על דמיונות שווא, לא על דברים אמיתיים, אז חושבים על אוכל, חושבים על כוח, חושבים על יצרים, חושבים על כל מיני תאוות ותשוקות, ומפנטזים דברים לא קיומיים אמיתיים, לא מציאות ממשית. אז הכוח הזה הולך ומאבד את המטרה שלשמה הוא מגיע, ועד אנחנו לא זוכים לחוויה נבואית. אבל עדיין יש בתוכנו זרימת חיים קדושה, יש בתוכנו חוויה פנימית כל הזמן של אמונה, של מפגש חיים מקור החיים, כן.
זה כאילו לקחת את המציאות, להסתכל עליו
ופשוט
לפרשן
דרך של כאילו.
זה או שזה
להמציא
כאילו מחדש מציאות.
ולהלביש את ה... תראו. אנחנו נעזר גם בשכל וגם ברגש, אבל אנחנו נעלה מעליהם. אפשר למחוק את זה? יש בנו חיות בלתי, אלוקית בלתי פוסקת שזורמת בתוך ההוויה, בתוך האדם, בתוך הנפש שלנו, בתוך הגוף שלנו. חיות אלוקית אינסופית שזורמת כל הזמן, היא לא נתפסת, היא אינסופית, היא לא נתפסת. כמו שאמרתי, אפילו המדע שניסה לתת הגדרות, תיאר את תופעות החיים, לא תיאר אותך, את החיים בעצמם, אי אפשר לתפוס אותה. זה מפגש, זה נקודת המפגש שלנו, החיות, נקודת המפגש בינינו לבין מקור החיים שלנו. זה המקום שבו אנחנו נפגשים עם מקור החיים שלנו, שמזרים כל הזמן חיות אינסופית בתוכנו. פעם שעברה דיברנו על הבטריה, שאפשר לראות את העולם או את עצמי כמו איזה בטריה שמזינה אותי עד שנגמר החיות, עד שנגמר החיים שלי פה, הגוף מתפרק, והחיות הייתה איזה משהו שקיים את הגוף במשך 120 שנה שלו פה. אבל זה ראייה סתומה, כי אם תפתח את העיניים תראה שזה לא בטריה, זה חיות שזורמת בך, בדשא, בשמש, בכדור הארץ, בבעלי החיים, בכל החיים, בכל העולם זורם איזה חשמל כללי. אני לא מספרתי לכם פעם שאחת החוויות החזקות שלי בהקשר הזה הייתה, מספרתי לכם פעם על הטייפ, כן? לא. אני למדתי בתחילת דרכי בגוש קטיף, והייתי נוסע לשם, זו הייתה נסיעה ארוכה מאוד מגוש עציון איפה שגרתי. מספרתי לכם את זה? לא. הייתי נוסע מוצ'שים, במקום לבזבז זמן ביום ראשון, הייתי נוסע מוצ'ש לישיבה, ובלילה נסיעה של איזה 3 שעות, היינו עוברים מאוטובוס ומונית שירות, קיצור, נסיעה ארוכה. והיה לי, קניתי טייפ לפני העידן הדיגיטל המשוכלל, אז היה לי טייפ עם קלטות, והייתי שומע שיעורים בדרך, והייתי שומע שיעורים בהלכה נגיד בדרך, ושלוש שעות אתה יכול להספיק הרבה לימוד ככה, הכל חשוב גם, אתה לא יכול לקרוא. אז היה לי טייפ, ופעם אחת קרה בתחילת הנסיעה, עליתי על אוטובוס בירושלים ונגמרה לי הבטריה, והתבאסתי חבל על הזמן, הייתי לא יכולתי לקנות עכשיו בטריה, וכל הנסיעה עכשיו שיממון כזה, הכל חשוך, בשבת ישנתי בצהריים, לא הייתי עייף, והתבאסתי. והטייפ כזה, אתם מכירות כזה, אתם לא מכירות את זה, אבל כשה... זה היה מסתובב כאילו, וכבר נגמר לו הכוח לסובב את הטייפ, אז עשה כזה רעש כזה של כזה ונגמר לו הכוח. בקיצור התבאסתי מזה, ישבתי, ואז אמרתי, אולי נשחק קצת עם ה... יש גם רדיו, בוא נשחק קצת עם, אולי נשמע משהו תוך כדי. ופתאום גיליתי שהרדיו עובד מעולה. שיחקתי קצת עם הערוצים, עליתי על השיעור של הרב עובדיה יוסף ביסדים, ושמעתי שיעור בהלכה נפלא, אחר ממה שרציתי, אבל שיעור מצוין, שבאותו רגע הוא העביר. ואני זוכר תוך כדי שהוא אני שומע את השיעור, אני חשבתי איזה דבר מופלא זה, שכשאתה עובד על הבטריה, זה נגמר, נגמר הכוח. כשאתה מתחבר לאנרגיה הכללית, פתאום אתה מגלה שיש לך עוד מלא כוח. וזה עיקה בי מאוד חזק גם במובן האישיותי, כשאתה, יש לך את החיים שלך, שאתה רוצה לבטא בעולם, ואתה רוצה בסוף זה בטריה אישיותית, כמה כוח יש לה. אבל כשאתה מתחבר לזרימה הכללית שיש בעולם, כל הזמן החיים זורמים. כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להשאיר פה שם ושארית בעולם, ואתה צריך ליצור, אז אנשים רודפים אחרי כסף ואחרי כבוד ואחרי... כי הוא יודע שהוא יחיה פה בסוף זמן מוגבל של שנים, ואחרי שהוא ילך מפה, מי יזכור? אומר לי, אתכם עשיתי פעם את השאלה, מי זוכרת את הסבא רבא של... כמה שמות אתם זוכרות של הסבא רבא שלכם או של ההורים של הסבא רבא? לא זוכרים אותם. וכשזה מניע את הבן אדם, אז זה דורש לנו מלא מלא כוח ואנרגיה, והוא כל הזמן צריך להוציא ולאשר... כשאתה מתחבר, יש כוח כללי בעולם, שכל הזמן זורם. החיות הזאת זורמת כל הזמן. היא גדולה ממך, והיא עוברת דרכך. אתה עוד עלה נחמד ונפלא בעץ המלבלב הזה שנקרא עץ החיים. אבל גם אחרי שהעלה היפה שלך יתקלה באפר ויהפוך להיות הדשן, שהעץ הזה ימשיך לצמוח מכוחו, העץ הזה ימשיך ללבלב, והחיים פה יפרחו. קוראים לחיים האלה כנסת ישראל. תרצו, קוראים להם השכינה. היא המקור של כל החיים שלך. אתה עוד עלה נחמד. וכשאתה מתחבר אליה, אתה מתמלא בכוח זה אינסופי. אתה מבין שכל האנשים שמסביבך זה חלק ממארג החיים שלך. כל הדורות שהיו ושיהיו זה חלק מהחיים האלה שאתה בא לשרת אותם בעולם. המפגש שלך עם החיים האלה זה מפגש שלך עם מקור החיים. זה נקרא אמונה. עכשיו יצאת מעצמך והתקללת בחיים שהם גדולים ממך והם לא נתפסים. זה המפגש שלנו עם מקור החיים שלנו עם השכינה. אבל הם לא נתפסים. אז יש לנו שכל ורגש שמאפשרים לנו קודם כל להכיר בהם. בא השכל ואומר, תשמע, תסתכל בעולם שמסביבך, תראי כל הזמן חיות זורמת. זה לא עולם מת. כל הזמן יש בו תנועה של חיוניות. יש בו מישהו שמכוון את התהליך הזה. דרך ציור האבולוציה זה פשוט מדהים לראות איך העולם הזה כל הזמן מתכוונן לכיוון מעלה, לכיוון גאולה, לכיוון הטבה אינסופית. הוא כל הזמן עולה במעלות השלמות, ההשתלמות. אתה רואה את זה בשכל, בעיניים השכליות שלך, ואתה מכיר בזה, השכל אומר, תשמע, יש מציאות כזאת, קוראים לה חיות. הוא עדיין לא מבין אותה, הוא עדיין לא רואה אותה, אבל השכל מלמד אותך על מציאות. מציאות החיות הפנימית. הרגש יכול, רק נשנים את התמונה ואחר, שאלות. הרגש יכול גם להרגיש, יש חיות כזאת, אני מרגיש אותה, אני מתפעם לפעמים ממנה. איזה חיות אינסופית זורמת בעולם, אתה רואה גם אצל בעלי החיים ואצל כל היצורים כולם את התנועה הזאת. הרגש מרגיש, השכל מעיד, הם עדים שיש תופעה כזאת. אבל איך אני פוגש את זה? אני ממש רוצה לפגוש את זה. אני רוצה לגעת בחיות הזאת, אבל היא לא נתפסת. היא פילית, היא אינסופית, היא אלוקית. אז פה נעזר אדמור פסצנה בכוח הדמיון, שהוא כוח נמוך לכאורה מהשכל ומהרגש. הוא נמוך יותר, אבל הוא אומר, הכוח הזה יכול להלביש על החיות, ואני יכול לדמיין אותה. לפעמים אני יכול ממש לעשות ציורים כאלה, לדמיין, כמו שעושים את זה אגב, בכל מיני משחקים כאלה של דמיון מודרך וכאלה, בכל מיני מדיטציות במזרח, עושים את זה הרבה, שמדמיינים את החיות זורמת בצורה צבעונית. אתה בוחר איזה צבע שאתה אוהב, מדמיין איך בתוך הדם שלך זורם איזשהו אור. החיות הזאת, תדמיין אותה, איך האור הזה בוקע דרך הראש וזורם דרך הגוף. תפגוש את החיות הזאת, תן לה צבע, תן לה... זה לא ממש לראות אותה, כי היא לא נתפסת, היא אלוקית, היא אינסופית. תדמיין אותה זורמת בתוך כל המציאות, בתוך הצמחים, בתוך הדומם, בתוך הצומח, בתוך החי, תראה אותה זורמת. זה מפגש עמוק של בינך לבין האמונה. זה מה שרואה הנביא. כשהנביא רואה את החיות האלוקית, הוא רואה את החיות, רצו ושוב. הוא רואה את הפולסים האלה שבתוך המציאות, את האימפולסים של החשמל, הוא קורא לזה. שהרב קוק, כשהוא נשאל איך לקרוא לכוח האלקטרי, הוא אומר תקרא לו חשמל. כי זה דומה למה שמדבר הנביא. שיש איזה חשמל, את רואה טייפ, ופתאום הוא מתחיל לעבוד. מה נותן לו את הכוח לעבוד? איזה כוח של חיות, רצון ושוב שזורם בפנים, אי אפשר לראות אותה מבחוץ, אבל אתה רואה שהטייפ עובד, יש שם איזה חיות. החשמל החיצוני זה דמיונות של החיות הפנימית שאי אפשר לראות אותה. מה שרואה הנביא יחזקאל, הוא רואה את מעשה מרכבה, הוא רואה את התנועה הזאת של המרכבה, של העולם, והוא אומר, אני רואה בפנים חיות אלוקית. זו נבואה. אנחנו לא חווים נבואה ברמה כזאת שאנחנו רואים כמו הנביא יחזקאל, אבל אנחנו חווים בזעיר אנפין, חווים קצת, זה נקרא אמונה. האמונה הזאת היא באה לך בתנועה של תפילה, תנועה של רצון למפגש, ורצון לקשר עם מקור החיים שלך. תפילה זה בקשת מפגש עם מקור חיי, זה תפילה. עוד לפני שאני מתפלל על משהו, על מה אני מתפלל זה מילים, זה הגדרות, זה כבר ההצטמצמות של תפילה לתכנים ספציפיים. אבל עומק התפילה זה בקשה למפגש עם מקור חיי. שהמפגש הזה הוא מברך את כל החיים. זו אותה תנועה בתוך העץ שזורם כלפי מטה, לקחת מים ולשאוב אותם חזרה למעלה. זו תנועת התפילה. כן. אז צריך איזונים. זה לא סותר את האיזון. את צודקת שאפשר למחוק. אם נלך לגמרי על המובן הזה של הכלל, בלי איזונים זה מסוכן מאוד. מהרבה מובנים, גם הלכתיים. כי אז אין לי אישיות ולאשתי אישיות, כולנו איזה חלק מהופעת החיים הגדולה, ואז אין לאדם גבולות בינו לבין... כל מידת הגבורה שדיברנו עליה... כן, כל מידת הגבורה שדיברנו עליה וקמנו על הספירות, אז היא קשורה לזה שאנחנו צריכים גם את הגבולות האישיותיים. זה לבושים. איך הפסוק אומר? כי אם חם מקור חיים, באורך נראה אור. אומרים בעלי הסוד, החיים זה החיות האינסופית שזורמת בכולנו, באורך נראה אור, לכל אחד יש את האור שלו, המיוחד שלו. אנחנו צריכים את שניהם. אבל אנחנו לפעמים יותר מדי עסוקים באורות הפרטיים של כל אחד, הלבושים הפרטיים של כל אחד, בלי להיכנס אל המקור החיים שלנו. אז צריך את האיזון לצד הזה, אבל את צודקת, צריך לעשות את שניהם. בסדר? זה נקרא בקבלה, רק בשביל המילים, זה נקרא חוכמה ובינה. החוכמה היא קשורה, החוכמה תחיה בעליה, והיא כללית. אם אתם זוכרות שלמדנו על החוכמה, דיברנו על כוח כללי שמגיע אליך בבת אחת לפני ההתפרטויות. זה נקרא כוח החיים הכללי שמופיע, כשאנחנו חווים חוויה אמונית עמוקה, אנחנו נפתחים אליו. ובבינה זה מתפרט לכל אחד, יש את הנשמה הפרטית שלו. לכן זה נקרא החוכמה והבינה, אם אתם זוכרות, אני רק אומר את זה למי שקלטה את המושגים שדיברנו על נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אז יש את הנשמה, הנשמה קשורה לאיזה ספירה? כשנקבלנו, נראה מי זוכרת שזה, אם זה רלוונטי. לא, הנשמה קשורה לבינה. נפש קשורה למלכות, הרוח קשורה לבב הספירות, והבינה קשורה לנשמה, נשמת שדי תבינה. והחיה קשורה לחוכמה. בסדר, רק למי שרצת את התמונה, אבל זה לא כל כך רלוונטי. כן. פשוט עושים התבוננות שמנסה לגעת בנעלם ולתת לו לבושים, לתת לו ציור. וזה מה שעשו בני הנביאים, זו עבודה שלמה אצל אדמו"ר מפסצנה, איך לנסות לתת לבוש לאותה חוויה נעלמת שאין לה מילים, אי אפשר להסביר אותה לא בשכל ולא ברגש, אבל אפשר לצייר אותה. הציור זה הופעה נמוכה, אבל הנביאים יכלו לחוות בצורה ציורית את אותו נעלם שנפגש עם מקור החיים שזה משהו פילי ולא נתפס. אז אמרתי, יש כל מיני טכניקות שהאדמו"ר עצמו מדבר עליהן בסוף דרך המלך, הוא נותן טכניקה של השקטה. קצת השקטת המחשבות, ואז לגעת במקום הריק הזה ששם החיות מופיעה. אבל תחפשו את זה, יש כל מיני טכניקות. אמרתי שבמזרח השתמשו גם כן בטכניקות לדברים אחרים, אבל השתמשו בטכניקות דומות, לדמיין את החיות של הנשימה. לא מספרתי לכם פעם, אשתי שאלה איזה רב אחד צדיק, אמרה לו שקשה לה להתפלל, הספרתי לכם? מה הוא ענה לה? לעשות ייחודים, נכון. לעשות עבודה של נשימות, פשוט לעשות עבודה של ייחודים, הוא קרא לזה, אבל זה בדיוק זה, החיות רצו ושוב. הוא אמר לה, לפני שאני מתפללת, תרגישי את החיות האלוקית שזורמת בכל נשימה. הוא זורם בך, ובכל שאיפה, נשיפה, את מבקשת להתמסר אליו. כל שאיפה, את נושפת את החיות האלוקית לתוך הגוף שלך. זה למשל דמיון, עבודה של דמיון. אבל אני מלבישה על חוויה מאוד נעלמת ופנימית של החיות רצו ושוב, של החיות האלוקית שזורמת בתוכנו, שהיא... הקדוש ברוך הוא מחזיר את החיים לתוכנו שוב לתנועה של רצו, תשוקה אליו. הוא משיב את החיים לתוכנו ואנחנו מתמסרים אליו. זו תנועה שכשאת חובה אותה, את חובה אמונה. תפילה, אי אפשר להתפלל בלי אמונה במובן הזה. תפילה נקראת, באותו מאמר שהרב כותב, האמונה היא לא שכל ולא רגש, מי שזוכרת בהמשך, נראה לי בעמוד 60 במאמרי הראיה, 60 או 70. לא זוכר, הרב אומר שם שהאמונה היא תפילה. זה מה שכתוב על יהושע בן נון, על דוד, על משה רבנו, ויהי ידע ואמונה, את מלחמת עמלק, ומתרגם אנקלוס, ויהי ידע ואמונה, ויהי ידע פרוסים בצלו, בצלו זה תפילה. שמשה רבנו ידע ואמונה, עומדות ככה, אבל מתרגם אנקלוס, הכוונה היא מה זה אמונה? פרוסים בתפילה, ידע פרוסים בתפילה. אנחנו רואים שאונקלוס מתרגם את המושג אמונה לתפילה, כי יש קשר בין תפילה לאמונה. מה זה תפילה? אמונה אמרנו זה חוויה של מפגש עם זרימת החיים בתוכך. תפילה זה שאתה נע בתנועה חוזרת. כן, זרימת החיים בתוכך זה חוויה של אמונה, תשוקה חזרה למקור החיים שלך, זה נקרא תפילה. זה ממש אותו דבר. אם את מתייחסת למושג אמונה במשמעות הפשוטה שלו, העממית שלו, שאמונה זה ידיעה על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז איך אפשר להתפלל מתוך ידיעה כזאת? הוא ברא את העולם, אז טוב, אז תמשוך בחוטים ותעשה שהילד הזה יהיה בריא. זה תפילה חיצונית. זה תפילה, כמו שהאמונה היא אמונה חיצונית ככה, גם התפילה היא חיצונית. תלחץ על הכפתור הנכון כדי ש... כמו כספומט. זה תפילה נמוכה. תפילה עמוקה היא תפילה של מפגש עמוק עם מקור החיים שלך, כמו שאמונה עמוקה היא מפגש עמוק עם מקור החיים שלך. לכן תפילה ואמונה זה בדיוק אותו מושג. לכן כשאדמור פה כותב לבן שלו, אתה יכול להשתמש במושג אמונה במובן הפשוט והנמוך שמתבסס על ראיות, אבל זה נמוך נורא. איך הוא אומר פה, אוי ואבוי, הוא מתייחס לזה ממש כאסון, אם זה חוויית האמונה שלך, היא מאוד חיצונית, זה אמונה שגם גוי יכול להאמין בה. חוויה פנימית של בן שמשתוקק לאביו, למקור חייו, זה לא עבד שמכיר שהאדון נותן לו חיים. זה יחסי עבד ואדון. אבל אתה משתוקק למי שהוא מקור החיים שלך. הוא זרימת החיים שלך. אתה מתחבר לאיבי העץ. איבי זה שורש, כמו איבי הנחל. איבי העץ זה השורשים של העץ. זה אב. יחסי בן ואב זה יחסים של הופעת חיים ממקור החיים. זה תפילה אמיתית. כן. אז כששאלו אותך למה, את יכולה להיעזר בקומות האלה, השכלית והרגשית, ויש לנו הרבה מה לדבר עליהם, על השכל והרגש.
יש דרך להוכיח
ב-100% את השכל והרגש, להוכיח דרכם ב-100% את החיות למי שרוצה לשמוע. כן, מי שלא רוצה לשמוע, גם אם תשכנע אותו ב-100%, זה יהיה כמו לשכנע אותו למה לחיות. לא תצליחי. אבל אם אדם הוא באדם בריא, אז את בעצם פותחת אותו דרך השכל והרגש לחוויה פנימית שכבר קיימת עצמה. לכן זה אפשרי. אבל מי שהוא מתעקש לו, אז זה לא תצליחי לשכנע אותך.
אז אומרים בדבר, אני מחברת אותו, כי אני לא מוכיחה לו בשכל, אני יודעת שכן, מחברת אותו.
נכון. השכל עוזר לנו לחוות חוויה שהיא כבר קיימת בפנים. הרב קוק קורא לזה לסכל את האבנים מהזרימה הטבעית של הנחל. אנחנו לא יוצרים את האמונה. מי שחושב שהוא, איך אמרה לי פעם אחת בוגרת המדרשה, שמחה שבאתי למדרשה כי פה הוכחתי את האמונה שלך. אז זה חלש, זה לא יחזיק מהאמונה שלך אחרי. פה פתחת את עצמך לחוויית האמונה הטבעית שלך, שנולדת איתה, ואת גדלה איתה, והיא הולכת ומתפתחת עם השנים, ואת רק צריכה יותר ויותר להיחשף אליה. ילד קטן נולד מאמין, כמו שילד קטן נולד אוהב את החיים. עם הזמן לפעמים הוא מאבד את שניהם, אז צריך לעזור לו למצוא את שניהם, אבל זה קיים אצלו באופן טבעי. מי שיצר את האמונה שלו בהוכחות שכליות, והאמונה שלו מתבססת על הוכחות, זה לא יחזיק מעמד. אין סיכוי שזה יחזיק מעמד, כי השכל הוא לא יצור, הוא לא המקום הכי חזק בתוכנו. זה כמו שאם מישהו ישתכנע למה לראות ילדים או למה לחיות על ידי הוכחות שכליות, זה גם עלוב וגם חלש, הוא לא יחזיק מעמד. כן. בגלל שאנחנו לא ברמה של נבואה שזה יופיע בעוצמה אדירה בכל החושים שלנו. ואנחנו כן נביאים בני נביאים, מאמינים בני מאמינים. אז אצלנו זה לא יופיע בכל החושים, והנביא היה מתפרק על הרצפה. התיאורים של הנביא, שהוא היה מפרקס מרוב חוויה של הופעת החיות הזאת בצורה טוטלית בתוכו. עד שהוא היה אפילו מדבר אותה בצורה של כה אמר השם, הוא רגיש שהדיבור שלו הוא לא בשליטה שלו, אלא החיות הזאת מופיעה, הוא לגמרי כמו הטייפ שהגלים מופיעים בתוכו. אז אנחנו לא ברמה כזאת, אבל אנחנו כן ברמה שמופיע לנו בחוויה פנימית, אלומה, שאנחנו לא יודעים להגדיר אותה, אבל חווים אותה, חוויה פנימית של אמונה. והדמיונות שאנחנו נותנים לזה זה קצת ניסיון לאחוז בזה, זה לא עוצמה של נבואה. וזה כן נגיש לכל יהודי. בסדר? אז היא הדמיון, זה לא המטרה. מבחינתי תפילה טובה היא הרבה יותר טובה מכל דמיון. אם בתפילה הרגשת תשוקה עמוקה למקור חייך, עזבי מילים, הגדרות, ציורים, דמיונות. לא צריך לעשות את הטכניקה הזאת שהרב אמר לאשתי, שצריך לעשות נשימות, לא צריך את זה. אם בעומק הלב פתאום התפללת על חבר, על אח קרוב שהוא לא מרגיש טוב, או על חברה שהיא צריכה עכשיו עזרה במשהו, או על עצמך, התפללת מעומק הלב, ופתאום הלב נפתח, והרגשת שאת מדברת על מקור החיים שלך, ואת משתוקקת לדבקות בו. זה חוויה של אמונה, אחרי דבר כזה, אז מישהו יבוא, יגיד לי, תוכיח, יגיד לו, את השם ראו עיניי, מה אתה רוצה ממני? אתה לא רלוונטי לחיים, כל הקושיות שלך לא רלוונטיות, אני נפגשתי. אני אומר, החוויה הזאת היא חוויה נגישה לנו. מי שלא, אז הוא צריך לעזר לפעמים בכוח הדמיון, כדי להביש את זה, אבל זה חוויה שמי שחווה אותה, זה חוויית האמונה. היא מתגלה בשכל, היא מתגלה ברגש, אבל היא יותר פנימית משניהם. החיים שלנו מתגלים ברגשות, מתגלים בשכל, אבל החיים הם הרבה יותר עמוקים משניהם. הם חוויה הרבה יותר קיומית משניהם. בסדר? השכל יכול לעזור לך לברר את זה. השכל יכול לברר לך שזה יושב על מבנים שכליים, הגיוניים מאוד. אם אני רואה מכשיר חשמלי עובד, אני לא אומר, וואלה, מדהים. איך זה, יש חיות בפנים. אני מבין שיש פה איזו זרימה של משהו שיוצר פה את התנועה הזאת. אז אני אומר, השכל הזה עוזר לנו.
השאלה אם זה בגלל שזה באמת שורש ממשמשתי
יושב. זה לא נגמר. לא
הבנתי את זה. זאת
אומרת, אולי השכל הוא עובד בשירות החוויה הפנימית שלנו, אבל הוא לא חופשי באמת לברר אובייקטיבית.
לא, כן.
ההוכחות הן יוצרות לנו את האפשרות, כמו שאמרתי נראה לי בשיעור הקודם, את יוצאת לדייט ואת אומרת, תשמעי, הוא כזה וכזה וכזה וכזה. וכל ההגדרות שעכשיו את מכירה אותו יותר, הן יושבות על עקרונות שכליים או השערתיים. את מבררת עליו, את שומעת מחבר אחד כזה וחבר אחד כזה, כולם מגדירים אותו ככה, גם פוגשת את זה בפגישה איתו. יוצר לך איזושהי תמונה עליו. אבל מה שבסוף נוצר ביניכם, הוא אפילו יותר גדול מהרגשות שמופיעים בלב שלך. זה קשר עצמי שהוא פשוט קריטת ברית שהיא למעלה משכל ורגש. עכשיו, השכל ורגש עזרו לה להתגלות. בלעדיהם אולי היא הייתה נשארת כמוסה בלב, לא הייתה גלויה. אבל אחרי שנוצר פה משהו, אז עכשיו הרגש ירד, עכשיו השכל לא יבין, אבל הקשר נשאר עצמי. בסדר? עכשיו, זה משל, זה לא מדויק למה שאנחנו אומרים מאמונה, זה הרבה יותר חזק בעניין האמונה. כי בענייני אמונה זה לא נרכש, אלא זה מתגלה כדבר שאנחנו נולדים איתו. אבל זה משל להבין את המערכת היחסים בין השכל והרגש לכוח העצמי של האמונה. בסדר? כן.
אפשר
לדעת שזה לא מין תירוץ כזה של למלא,
כאילו
שנגיד אני מתפעלת
למשהו,
פשוט כדי שיהיה
משהו שהוא יותר גבוה וכדי
להאמין שיש סיבה וכאילו. אז אני אגיד אולי תשובה שתענה בסוף על הכל אני יכול לשאול את השאלה הזאת. גם על זה שכשמישהו מסביר לי למה לחיות אני יכול גם לשאול. אולי זה גם זה שהגדרנו את... לאחותי הייתה חברה אנורקסית. יצאה איתה לבית קפה, ניסתה לעורר אצלה את התיאבון מחדש, להסביר לה על אוכל, להסביר לה למה לרצות לאכול, למה זה בריא, למה בלי זה. היא לא תוכל לחיות, אין מה לעשות. היא הייתה באשפוז כמה פעמים בגלל הסיפור הזה. תדאגי לעצמך, בשכל, כמה שהיא ניסתה להסביר לה, היא חשבה שהיא פשוט משוגעת, שהיא פשוט... תאוותנית שהיא רוצה לאכול, אבל זה לא באמת, היא לא מבינה בכלל את הצורך הזה. עכשיו, כמה שהיא תנסה להסביר בשכל, יש לה משהו שחסר לה, שהיא תמיד תשאיר אותה עם הרגשה ש... את אחותי עם הרגשה שזה לא מוכח שכלית. זה לא, אי אפשר להסביר את זה שכלית. נכון, זה צריך לבוא אל זה משהו בריא פנימי. אם מישהו מרגיש שתמיד בסוף יש לו שאלות כאלה של, אבל תוכיח, אבל זה לא, זה... צריך לעורר מחדש את זרימת החיים הבריאה בתוכנו. כשהיא מתעוררת, השאלות האלה הן נמסות. כי אתה פשוט, כמו שאני רוצה ילדים, כמו שאני רוצה לחיות, ככה אני חווה את האמונה בתוכי. אני מודע לזה שהתשובה הזאת היא תשובה מייאשת, כי אם אני לא חווה את זה, אני לא חווה את זה, אז טוב, הגדלתי את עצמי חולה, אבל לא פתרתי את הבעיה. אנחנו נחפש את הדרכים איך, אני מקווה היום כבר לצייר לנו הזדמנות שנייה. כשנגיע לזה, איך פותחים את הזרימה הזאת בצורה יותר חזקה בתוכנו? אבל באמת התשובה בסוף היא שזה לא יבוא רק דרך השכל. השכל עוזר, אבל הזרימה הזאת היא מעל השכל. היא תבוא מערכים שקשורים לשמחה ולחיוניות. משם זה יבוא. מוצאים בצורה, אני מוצא בצורה חד משמעית, שרוב אלו שיש להם שאלות לא פוסקות באמונה, ושום הוכחות שכליות לא מספקות אותן, רוב מוחלט של החבר'ה האלה זה משהו משובש בזרימת החיים שלהם או במערכת היחסים בתוך המשפחה או במערכת היחסים עם החברים, משהו לא טוב להם בחיים, משהו לא שמח להם, החיות תקועה, החיוניות שלהם בחיים תקועה, והשכל פתאום נהיה תופס טרמפ על הסיפור הזה, כמו אדם שכשהוא לא רואה טוב אז כוח השמיעה שלו נהיה פתאום נורא משוכלל, אז גם השכל שלהם נהיה פתאום נורא, הם נראים נורא שכלתניים ונורא חכמים, מרגישים שכל מי שמסביבם לא מבין בכלל, והם נורא חכמים ומלומדים, אבל באמת משהו אצלם נכה בחיוניות הטבעית הפשוטה. ומוטציה כזאת, הם נראים ככה, כמו אדם עם ראש גדול וגוף כזה קטן. ככה הם נראים בעיניי, משהו לא בריא שם, לא מאוזן. החיות לא זורמת אצלם בצורה בריאה, משהו לא שמח להם בחיים. הרבה פעמים שהחבר'ה האלה פתאום עובדים על הבריאות החברתית והקשר עם ההורים, הקשר עם אבא ואמא זה מאוד משמעותי לזרימת החיים בתוכך. ואם משהו שם חסום, רוב הפעמים האלה אני שואל את הבחור, תגיד איך הקשר עם ההורים, מתגלה שם איזשהו משהו בעייתי, או עם ההורים סבבה, אבל איך עם חברים? מאז שבאתי למכינה, אין לי חברים כל כך, אלה התגייסו, אני מרגיש לבד, בודד, ברור, משהו אצלו בהופעת החיים אצלו חסום. ואז מתנקז לאלוקים. איך אמר פעם הרב יגאל לוינשטיין, אמר משפט יפה, אמר הקדוש ברוך הוא כל כך ענב שהוא מוכן לקחת את כל הטראומות של בני האדם אליו. אבא שלו היה אבא קשה ולא נחמד, כופר באלוקים. החברים שלו עושים לו אמבוש, כופר באלוקים. לא הולך לו בטסט, לא עובר טסט, לא הולך לו טוב בחיים, חוזר הכל לאלוקים. עזוב את אלוקים, מה אתה רוצה? אבא שלך לא נחמד אליך, תטפל באבא שלך, מה אתה רוצה? לא, כי הקדוש ברוך הוא בסוף הוא מקור החיים שלנו. אם משהו בחיים תקוע, משהו בקשר עם השם תקוע. וסיפרתי לכם, האדמו"ר מפסצנה אומר, ספר שבימים נוראים, סיפרתי לכם את זה? בימים נוראים הוא כותב את זה באש קודש. הוא היה בטוח שיגיעו ימים נוראים, אז יהיה תפילות נורא חזקות, אחרי שאנשים רואים שבאמת זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים זה תפילה קיומית. אז היה בטוח שאנשים יתפללו ככה עם כל הלב ועם כל הנשמה ויהיה תפילות עוצמתיות, כי אתה מבין שאתה מתפלל על החיים. ואז הגיעו ימים נוראים, הוא כותב את זה בתש"א, בתחילת השואה, שנה, אחרי שנה שכבר יש סבל היום, והוא כותב, אני בשבת תשובה, תש"א, הוא אומר, אני עבר ראש השנה, ואני חייב לציין שהתפילות היו בינוניות ומטה, פחות טובות מכל שנה. אנשים היו קצת חלשים, רדומים, לא התפללו עם כל הלב. הוא אומר, למה זה? איך יכול להיות? אתה באמת מבין שזה זה קיומי התפילות. ואז אומר, אני יכול לענות תשובה כזאת שאולי מתבקשת, הרבה אנשים היו עונים אותה, שבגלל שאנשים חווים הרבה מאוד סבל, אז הם כבר פחות מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות, הם מתפעלים כבר כל כך הרבה ולא מאמינים שהוא שומע את התפילות, אז הם כבר התיישו. הוא לא אומר, יש לי תשובה יותר טובה, תשובה יותר עמוקה, יותר אמיתית. הוא אומר, הסיבה היא שאמונה באה מתוך שמחה, ואמונה קשורה לחיות שזורמת לתוכך. וכשאנשים לא חיים ולא שמחים, הם לא מצליחים להתפלל. זו הסיבה העמוקה. זאת אומרת, לכן אנשים מתקשים מאוד להתפלל. כי אמונה זה מפגש עם מקור החיים שלך. וכשהחיים שלך מדולדלים ואתה בקושי שורד את היום, אתה גם לא מוצא טעם בחיים, בא לך למות, אז הקשר בינך לבין מקור החיים שלך הוא מאוד חלש. בסדר? זה הבחנה מאוד מאוד עמוקה. שבסוף, הרבה פעמים, השאלות באמונה הם תוצר של זה שאדם לא חי מספיק. ושם נמצא הפתרון. ברוב הפעמים כן. כמה שזה מצחיק, כאילו, אנשים באים עם שעות באמונה ואני שולח אותם לטיפול פסיכולוגי, או לפעמים לעשות יותר כיף, לפתח יותר, אני אגיד את זה בעוד צורה. לפעמים כן, לפעמים, כמו שאמרנו, אין שמחה כי אתה רץ פקו, ולפעמים המבוכה השכלית יוצרת לבן אדם חוסר שמחה. אז לפעמים אני אומר דבר ראשון, תעשה רשימה של כל השאלות שיש לך, שפוך אותם לדף. ואז אותו בחור כותב את כל השאלות שיש לו על דף. אני אומר לו, מצוין, אנחנו נעשה חברותה על כל שאלה, נפתור אותה, אל תדאג, יהיה בסדר. זה בעצמו מוריד לו קצת את הלחץ, הוא מרגיש, הוא רואה קצת בהירות. הוא עדיין לא מבין פתרונות לכל שאלה, אבל הוא שם את הכל על הדף, זה לא רץ לו בלופים במוח. הוא שם את זה על הדף, יש לנו חברותה על כל שאלה, תמצא תשובה, אל תדאג. אבל עכשיו לך תחזור לחיות. ואז כשהוא חוזר לחיות, הפתרונות לשאלות זה ככה, זה בא בקלות. בסוף יש לו בעולם היגיון בריא, השאלות יש להן תשובות פשוטות. כשההיגיון לא בריא, משהו אצלו לא שמח, לא חי, ההיגיון נמצא עקום, אז הוא נהיה מתחכם כזה וכל דבר, ואתה שעות על שאלה פשוטה אתה יושב איתו. רוב האנשים האלה, זה פשוט מדהים. הם כותבים כמה שעות באמונה, ואז למה נברא העולם? מה הטעם בחיים? למה להוליד ילדים? זה פשוט קלאסי. זה פשוט, אני אספר לכם, אני שאני רואה את המעשים שבכל יום. אני אומר לו, כשאני רואה את כל השעות הכתובות, אני אומר לו, שלוש השעות האלה הם הסיבה לכל אלה. כששלוש השעות האלה יפטרו לך כי אתה פשוט אוהב את החיים, כל השעות האלה תתקבל ככה תשובות. השעות האלה זה תוכיח שיש בורא, תוכיח תורה מן השמיים, יש לו קושיות, אפשר לעשות הפקה כמו מעמד הר סיני, כל השעות האלה אפשר, בסדר, זה דברים שקל לפתור אותם. באמת שקל לפתור אותם כשההיגיון בריא, כשאדם חושב משוחרר, בריא, שמח, השעות האלה הן פשוטות. אפשר. אפשר, תלוי כמה בעיה קשה. אם זה כי אמא שלה לא האמינה בה, אז לא רק היא לא למדה על צלם אלוקים שבאדם. זה כי היא צריכה לקבל חיבוק של אמא, אין מה לעשות. היא צריכה לחזור לקשר עמוק עם אמא שלה, אין מה לעשות. ואם אני אעשה את זה רק ברובד הנשמה, אני אפתור לה את זה, רובד הנפש פצוע, היא צריכה פתרון גם שם, אין מה לעשות. אני מאוד עם יד קלה על ההדק לשלוח לטיפול. אני חושב ששם המטפלים החזירו לכל כך הרבה אנשים את האמונה, יותר מהשריפים רבנים. כי מי שיש לו בעיות קלות, אפשר דרך לימוד. מי שיש לו בעיות חמורות, הוא צריך לאסוף את הנפש שלו מלמטה. הוא צריך עזרה לזה. לפעמים זה ייפטר בדרכים. בוא, אני אתאר את הדברים מנקודת מבט אחרת. זה ייתן לכם יותר בהירות. אבל זה אותו דבר בדיוק כמו שדיברנו על עכשיו. דיברנו פעם על הילד ועל המבוגר שלנו. יש בנו בתוך הבן אדם הבוגר, בסדר? הנחמד שלנו, יש בפנים ילד קטן. הילד הקטן הזה הוא היה ילד קטן, והוא מה שהניע אותו בחיים זה שוקות חיים פיריות. יבואו בעלי הסוד, יקראו לילד הזה תוהו ובוהו. אני רק עושה השלמה למה שלא למדנו באיזה רונים על הדרך. הילד הזה קוראים לו תוהו, למה? כי יש לו הריגה טבעית למקור החיים שלו. יש בו כוחות חיים עוצמתיים, יש לו הריגה טבעית למקור החיים שלו. המילה שהכי מאפיינת את הילד הזה זה חיות. הוא רץ מבוקר עד הלילה, נולדו לנו עכשיו, לא לנו, כן, נולדו לעץ שלי שני גדיים. הם מסתובבים סביב לבית כשרק משחרר אותם לרגע, קופצים, פיריים לגמרי, עזים, מלאים חיוניות. האמא שלהם כבר מתורבתת, כבר נדסנו אותה, היא מתנהגת יפה, אוכלת איפה שזה, היא מתלך קצת לכביש, היא נהיה תחזור. הם פיריים, זה עזות, זה כוח החיות שמופיע בילדים. הרב קוק מכנה את הכוח הזה גם כוח עזות וכוח הריגה טבעית למקור החיים.
למה דווקא
בזאת? לא מדבר טוב, אני לא שיפוטי, אני אומר, זה מופיע ככה.
איך?
למה טוב? כי זה חסר סדרים ולפעמים זה יכול להביא נזקים. מופיע פה בצורה יותר חזקה האינסוף. הקשר עם האינסוף יותר חזק שם. לכן זה לא מסודר. גם האגו הוא אינסופי. זוכות את שבירת הכלים? היה שם טביעת עצמה חזקה של האינסוף, אבל כשהיא פגשה את הכלים הם נשברו. יש לו גם אגו נורא חזק. הוא נורא אינסופי, הוא אין אצלו הפרדה בינו לבין אלוקים. הוא מאוד מרגיש קשר עם אלוקים, אבל הוא גם מאוד מרגיש שהוא אלוקים. יש אצלו שם איזה ערבוב כזה, שאופייני לעולם התוהו, אבל הוא מאוד חזק בבקשת האמונה שלו, והחיות מאוד חזקה. בא הילד הזה, אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה גדל, צריך קצת לסדר אותך. מאוד נחמד שאתה רוצה עכשיו את הבימבה, ויש לך גם אחות, תתחשב בה. מאוד נחמד שאתה רוצה עכשיו לאכול סוכריה, אבל זה יזיק לך לשיניים, תחשוב קדימה. אנחנו חושבים איתו קצת יותר רחב. בוא תחשוב את החיות שבך, אתה מביא לעולם בצורה נורמלית. ואז יש הורים, ולא דווקא הורים יש מערכות חינוך, ויש תעשייה שלמה שעובדת על הדבר הזה, שעושים לילד הזה אמבוש, וקוברים אותו. לפעמים עם הלוויה מתוקשרת, לפעמים בלי הלוויה מתוקשרת, אבל עושים את זה יפה, קוברים אותו עמוק, ואז הילד בן שלוש, קוברים אותו. והאימא בשלד בן שלוש ויום, אימא מולידה ילד חדש, בן שלוש ויום. מעכשיו לא יקראו לו ילד, הוא כבר מבוגר. היה שם הלוויה באמצע, סליחה שאני עושה את זה ככה, אבל זה בכוונה אני עושה את זה ככה. קברו את הילד הזה, הוא כבר לא יחיה יותר, אבל נולד לו אח, בן שלוש, קוראים לו באותו שם, ומעכשיו הוא יהיה מבוגר. ואז הוא יודע איך להתנהג. והוא ילד טוב ירושלים, והוא עושה שיעורי בית כמו שצריך. אם פעם אחת הוא יזכר באח שלו וירצה להתנהג כמוהו, הוא אומר לו, לא, 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 אתה ילד אחר, אתה כבר מבוגר. ואז הוא נהיה ילד בן 18, והוא לא אוהב את החיים, כי הילד הזה מת. הוא כוח החיים שבך, אבל כבר קברו אותו. הוא ילד מבוגר. הוא עולם של תיקון שנולד לא על עולם התוהו, לא מאותם אנרגיות. עולם חדש בלי קשר עם הקודם. ואז הילד הזה הוא ילד טוב, הוא יעשה תואר, אם אשלו תרצה שהוא יהיה עורך דין, הוא יהיה עורך דין, וגם רופא, כי אבא שלו רוצה שהוא יהיה רופא, אז הוא יהיה גם רופא, והוא יהיה ממש מה שירצו, הכל טוב. אבל מה? הוא לא יאהב את החיים, והוא לא ישוקק למקור חייו, ויהיה לו חיים עצובים ומתים. זה מה שיהיה לו. זה רע מאוד. מה שצריך לעשות זה תחיית המתים לילד הזה. לפעמים זה יקרה לו בגיל 30, הילד בן 30 יש לו חום גבוה, לוקחים אותו, ועשה לו תחיית המתים, ברוך השם יש תקווה. ועד בגיל 30 פתאום הוא ייסע להודו, והוא יתפרע וימרוד. באמת הוא לא מת. קברו אותו חי, אבל הוא לא מת. יהיה לו תחיית המתים, ברוך השם, אבל זו תקופה מאוד מאוד קשה בחיים שלו ושל ההורים שלו. ופתאום הוא יקום לתחייה, ואז בהודו הוא ימצא מחדש את האמונה, כי בהודו הוא יחזור לחיות, יחזור לשמוח. ופתאום הוא יהיה עם חיוך על השפתיים וחברים וסמים וסבבה. כל כוחות התוהו פורצים עכשיו. אבל אז גם יחזור לו כוח האמונה פתאום. זה מה שקורה. עכשיו בואו נחשוב איך אפשר לעשות את זה בצורה מתוקנת. לא בצורה כזאת אגרסיבית, ולא בצורה כזאת של שבירת הכלים ובנייה מחדש. הילד הזה, במקום ככה להיות, הוא ממשיך לחיות בתוכך, ויש לך זהות חיצונית וזהות פנימית שנבנים ביחד. יש בך כוח שובבות שנשאר איתך עד גיל 120, ואתה יכול לעשות גלגולי ראש גם בתור אבא עם הילדים שלך, ואתה יכול להיות שובב ומלחמת קריות בפנימיה, ואתה שומר על הילד הזה כל הזמן. יש בך חיוניות כל הזמן, יש בך שמחה כל הזמן, ואתה לא נהיה את הכפוק הזה כמו... וזה כוח, זה מה שמחזיק את האמונה בתוך הבן אדם, הוא חי. וזה כוח האמונה מופיע שם. וכשאתה סגרת אותו, אז עכשיו תשקם את האמונה רק דרך השכל. אין, האדם הבוגר הוא נורא שכלי, הוא נורא מסודר, הוא נורא בכלים. אבל אין בו את התשוקה הזאת, את החיוניות הזאת. רוב האנשים שאני מוצא אותם עם קונפליקטים קשים באמונה, עם בעיות באמונה, הם עשו הלוויה באחד הגילאים, בדרך כלל בגיל בין שנה לשלוש. וזהו. לפעמים זה קורה באיזה גיל יותר משוכלל. כי חזרו לקום לתחייה. אני שואל את האנשים האלה, מה דעתך לעשות מלחמת קריות בפנימיה עם החבר שלך בחדר? הם ישמחו, בחיים לא. ככה זה. אז צריך לעזור לו, לפעמים דרך שובבות, לפעמים... אבל הוא צריך לחזור לשמוח, לחזור לחיות. לכן אמרתי, זה משהו שהוא קצת על גבול הפסיכולוגי לפעמים. אבל צריך לעזור לו לשמוח. אם הוא ישמח, אז הילד הזה יקום לתחייה ויהיה פה חיוניות אמונית. בסדר? בין שנתיים לא? לא שוברים אותו, לא אוהבים את הילדותיות שלו, את השובבות שלו, מתנהגים איתו גם קצת כמו ילדים. כי הוא צריך להיות את אבא שלו גם שובב. ויחד עם זה מצמיחים בו את הקומה של התחשבות בזולת. איך? אתם זוכרות את עולם הטוב והתיקון שדיברנו, את הלחלוכית הזאת? אם אתה תגיד שם קדוש ותוריד את זה 16,000 אמה מתחת, העולם מתייבש. הפכת העולם, קברת אותו, זה אותו ילד. החיוניות הזה זה הילד שבאנו. אתה צריך לדעת איך למצוא את האיזון הדק, להשתמש בחיוניות הזאת וליצור סובלימציה ועידון ותיקון, להביא אורות התור בכלים ותיקון. זה הגאולה. גם במובן האישי, זה המסע שלנו. טוב, אחרי זה תקראו את הסוף הדברים פה וגם את הדברים של הרב פנקס הדפים. נחסוך זמן. אני חוזר חזרה לדמות הספר, כי יש לנו עוד שאלה שצריך לעסוק בה. מה קורה כשהחיים לא מאפשרים לאדם לשמוח? מה קורה אז? מה עושים אז? כי מאוד יפה לדבר על החיוניות הזאת בחיים כתקנם. אבל אם עכשיו קרה לי מאורע מצער, ואני לא שמח, ואמונה שאין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. אין אמונה שורה אלא מתוך שמחה. הרי אמרנו שהאמונה והנבואה הם אותו כוח. אז אם עכשיו אני לא שמח, איך אני מחזיר את הנבואה ואת הנבואה הקטנה שלי, שזה נקרא אמונה, איך אני מחזיר אותה לתוכי? אז בואו רק נקרא את הדברים פה של האדמו"ר ונדלג לקטע שהוא מדבר על השאלה הזאת. וכנראה, אתם רואות ארבע שורות בעמוד שפותח במילה קדושנו, שהתחלנו לקרוא אותו, בעמודה הימנית קדושנו, אז באותה עמודה ארבע שורות מלמטה וכנראה. כנראה בית בחינות באמונה ישנן באיש. העמוד הזה, בעמודה הימנית, כן, התחלנו לקרוא את עוד אפשר, אם אתם זוכרות קראנו על ויר, ישראלית היד הגדולה, הפסקה הזאת קראנו אותה, עצרנו במילים, ארבע שורות מלמטה מהעמודה הימנית, וכנראה בית בחינות באמונה ישנן באיש. מי שאין לה תקשיב לקריאה, המטרה ומה שנבין מתוך הדברים. וכנראה בית בחינות באמונה ישנם באיש. כשהוא בהתחזקות, מכל שכן גם בשמחה, אז גם כשמרגיש את האמונה בוודאות, מה שאין כן, כשהוא בעצבות, מכל שכן כשחס ושלום כולו נשבר, יש שאינו מרגישה. אז זה, הוא מאמין. זה שהוא לא מאמין. הוא מאמין, גם כשהוא לא מרגיש את האמונה, גם כשהוא בעצבות, הוא לא מרגיש את את החיות שלו. אתה לא מרגיש את האמונה. הרגש והשכל פחות פוגשים את החיות הזאת. זה שתי מדרגות יש באמונה. כמו שיש בנבואה, יש אדם שהוא נביא, אבל עכשיו הוא לא מצליח להתנבא, ברוך בנריה. לא מצליח להתנבא. היה תלמידו של ירמיהו הנביא. לא מצליח להתנבא. שואל למה? אומר הרמב"ן, למה הוא לא הצליח להתנבא? כמו שאומר לו ירמיהו הנביא, כי אתה, כי עם ישראל עכשיו יוצא לגלות. אז מה? מסביר הרמב"ם, כי עם ישראל יוצא לגלות ואתה לא שמח. וכשאתה לא שמח, לא תצליח להתנבא. זה תלוי, למרות שהוא ראוי לנבואה, אבל הוא לא מצליח להתנבא. אותו דבר אומר האדמו"ר, יש מצב שאנחנו מאמינים, אבל לא מרגישים את האמונה. למה? כי האדם עצוב, וכולו נשבר, ואינו מרגישה. כיוון שאמונה מעניין השראת נבואה היא, ולנבואה היו צריכים שמחה. אבל גם אז, אין לומר שחס ושלום אינו מאמין. מאמין הוא, גם אז, רק שאינו מרגישה. הוא לא מרגיש את האמונה. מה עושים במקרה הזה? עכשיו בואו נדלג לעמוד השני. יש פה עוד עמוד באמצע שלא צילמנו, אז זה לא על רצף אחד. למילים ולכאורה, מי שרוצה יכול לקרוא את כל המאמר בפרשת החודש בסוף החודש. ולכאורה יש לשאול, איך נתגלה הנבואה למשה רבנו? על השראת הנבואה צריכים שמחה. ומשה רבנו, חוץ מצרותיו שביקש פרעה להורגו, היה מייצר מאוד בצער ישראל. כי רואים שכל כך היה מייצר בצרותם של ישראל עד שאמר, ועם עין מכנינה. אבל עם זה, נראה לו השם בפעם הראשונה בסנה. פה הוא כבר מתחיל את התירוץ, ובואו נראה את השאלה. עכשיו אני מבסס לנו, טוב, אז מה אמרנו עד עכשיו? שהנבואה דורשת שמחה, והאמונה דורשת שמחה. אז יש לי שאלה. משה רבנו היה גדול הנביאים? משה רבנו היה גדול האנשים שהיו רגישים למצבם של ישראל. שכשעם ישראל נמצא בצרה בפשט חטא העגל, משה רבנו אומר, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכן לי לה מספריך, כי המצב שלהם זה המצב שלי. עם ישראל נמצא בסבל הכי היום שלו במצרים. משה רבנו יכול להיות בשמחה? לא. אז איך הוא מקבל נבואה? ואת הנבואה הכי גבוהה, משה רבנו, גדול הנביאים. הוא מתחיל להתנבא עוד לפני הגאולה. הוא בגלות עוד להתנבא. כשעם ישראל נמצא במצרים בתוך השיעבוד, רד רבה פרו מחריף את השיעבוד, ומשה רבנו זוכה למעמד הסנה, נבואה מופלאה. ואחרי זה כל הזמן נבואה, 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 משה רבנו הגדול ברוך הוא אומר לו, תעשה ככה, תגיד ככה, תעשה את האותות האלה. כשעם ישראל סובל. איך ייתכן להתנבא בשעה שעם ישראל סובל כל כך, בשעה שהוא עצוב כל כך? זו השאלה. אתם מבינות שהוא שואל את השאלה הזאת לא ממקום רק דרשני, אלא הוא שואל את השאלה במקום הכי קיומי בעולם. איך הוא, כשהוא חווה מצב דומה לעם ישראל במצרים, אולי אפילו יותר חמור, איך הוא זוכה לחדש חידושי תורה, ואיך הוא זוכה להאמין בהשם? עוד רגע הוא ידבר על עצמו בגוף ראשון, הוא יגיד פשוט מה הוא מרגיש. אבל אתם מדמיינים שהשאלה שלו היא לא באה ממקום פה. הוא מאוד מאוד קיומי מהשאלה הזאת. אבל על זה נראה לו השם בפעם הראשונה בסנה. הוא פירש רש"י, משום עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא בא לפתור לו את השאלה הזאת בדיוק באופן ההתגלות הראשונה של משה רבנו בסנה. הסנה זה שיח מאוד קוצני, ואומר חז"ל שהסנה איננו הוקל, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצמצם את עצמי, כשעם ישראל בצער, גם אני אהיה בצער. וגם עמו אנוכי בצרה. ועם ישראל עכשיו סובל במצרים, גם אני נמצא בתוך מיצרים של הסנה, שהוא שיח דוקרני מאוד. מי שמכניס את היד לסנה לא יכול להוציא את זה, כי יש שם קוצים שהם בנויים בצורה כזאת סיבובית, שאתה מכניס, אתה יכול להכניס חלק, כשאתה מוציא כל היד שלך תקועה, ועמו אנוכי בצרה, גם אני תקוע בתוך הסנה. ולא מצליח לשרוף אותו. הוא יותר חזק ממני כביכול. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מעמד הסנה. הסנה איננו הוקל, גם אני תקוע בתוכו והוא חזק ממני, לא מצליח לשבור אותו. מה המסר? כשהוא התברך עוז וחדווה במקומו, אז יכולה הנבואה להתגלות על הנביא רק כשהוא בשמחה. מה שאין כן, כשכביכול גם הוא עמהם בצרה וצער, גם על הנביא נתגלה אף כשהיה בצער עליהם. המבנה של הדברים, עוד רגע הוא יסביר יותר, שכשהקדוש ברוך הוא בשמחה ואתה בצער, אין לך יכולת להגיע לנבואה, אלא אם כן תפתח שער לאיך שהוא. כשהקדוש ברוך הוא בשמחה, החיות האלוקית מופיעה בעולם בשמחה. אתה נמצא על תדר אחר, אתה לא יכול לקלוט אותו, כי הוא משדר שמחה. אתה נמצא עצוב, אתה חסום. אבל אם אתה פתוח למקום של הצער האלוקי, כי כתוב הוא עמו אנוכי בצרה, והוא גם עכשיו בצער, כשעם ישראל בצער, וגם כשאתה בצער, שאדם ישראל בצער, אומרת הגמרא בסנהדרין, מתארת אפילו אדם חוטא בישראל, מתארת אדם שהולך עכשיו להיהרג באחד מארבע מיתות בית דין. לוקחים את המחלל שבת או את הנואף, לוקחים אותו למות באחד מארבע מיתות בית דין. אומר רבי מאיר, תדע לך, אתה יודע מה מצב השכינה עכשיו? השכינה בצער. כשאדם מישראל בצער, שכינה מה לשון אומרת? מה הלשון שהשכינה, אם הייתה עכשיו מדברת, מה הייתה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. כלומר, כבד עליי. כבד עליי. כל הגוף שלי יותר קל מהראש. הראש כבד, כבד. הזרוע כבדה, כבדה. בכוונה מתארים את האיברים האלה שמתארים את התפילין של הקשר בינינו לבין השם, שם כבדות. השכינה בצער, כשאדם ישראל בצער, אפילו אדם חוטא. אם אתה יודע להיכנס לצער האלוקי, אתה מצליח לקלוט אותו גם בתדרים של הצער שלך. בוא נראה מה זה אומר, יש פה הרבה, עכשיו רבע שעה, אני רץ מהר, ואחרי זה אני מספיק שאלות, בסדר? ובגמרא חגיגה איתה, דבבת אבראי עוז וחדווה במקומו. ובבת אגבי מצטער ובוכה כביכול בצרות ישראל. כן, הגמרא שם אומרת ששני פסוקים סותרים אחד את השני, כתוב עוז וחדווה במקומו, וכתוב במסתרים תבכה נפשי, מפני גאיבה, מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם, ניתנה לאומות העולם. אז תחליט, במסתרים תבכה נפשי, או עוז וחדווה במקומו. אם אני נכנס לחדר הפנימי של השם, מה אני חווה שם? עוז וחדווה, או במסתרים תבכה נפשי? אומרת הגמרא, בבת אבראי, בשעת החורבן, בבתים החיצוניים, בת אבראי, אבראי זה חוץ, כמו שדה בר, שדה חוץ. בבת אבראי, בחדרים החיצוניים, עוז וחדווה במקומו. בחדרים הפנימיים, במסתרים, תבכה נפשי. כביכול, כשיש עם ישראל בצער, אז יש שני אופנים של ההנהגה האלוקית, פנימית וחיצונית. בחיצוניות, גם כשנשרפו יהודים באושוויץ, הפרחים פרחו, והציפורים צייצו, כמו שאומר ביאליק בשיר שלו על פרעות קישינוב, והעולם כמנהגו נוהג, השמש זורחת, כמו קודם, והכל רגיל, וגם שם היו פרחים, כמה שזה הזוי. בחיצוניות של העולם, הקדוש ברוך הוא עוז וחדווה במקומו. השמחה מתנהלת כרגיל. אבל אתה שואל מה קורה עם הקדוש ברוך הוא בבתים הפנימיים? מה החוויה הפנימית של האלוקות עכשיו? מה? הקדוש ברוך הוא עכשיו מצטער בצערם של ישראל מאוד. במסתרים תבכה נפשי. עכשיו, אם אתה חווה, אני כבר הולך לומר את מה שהוא הולך עכשיו להגיד בפירוש על עצמו. השאלה היא, איזה צער אתה חווה? אם אתה חווה צער שאני בצער, והוא יתברך שמח, ואני מצטער בצערי, כואב לי, כואב לי, כואב לעם ישראל, והצער הוא נורא והיום, והקדוש ברוך הוא מקור הטוב, יש דיסוננס, אתה לא מרגיש את הקשר איתו. אתה לא יכול באמת להרגיש את האמונה כשהוא משדר על תדר אחד של שמחה, של עוז וחדווה, ואתה נמצא מקום אחר לגמרי של צמצום החיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא עצמו עכשיו מופיע בעולם בצורה של עצבות, אתה מבקש אותו ואתה יודע שהוא עכשיו בצער, והצער שלך והצער שלו זה צער אחד, ואתה מצטער לא רק בצער הפרטי שלך אלא בצער הכללי האלוקי, בצער השכינה. אתה מצטער בצער ש... האלוקות לא מופיעה עכשיו בעולם כמו שצריך. כשיהודי בצער, השכינה בצער, והצער שלך הוא לא צער פרטי, אם הצער שלך התעלה מלהיות צער פרטי לצער כללי, אתה יכול להגיע לקרבת אלוקים ולאמונה גם דרך הצער שלך בעצמו.
זה מצחיק להגיד את זה.
למה? זה לא מצחיק בכלל, אבל תסבירי לה מה את שואלת. השם לא עשה את הצער, שום צער בעולם מפי השם לא צצה מהרעות והטוב. הוא לא עשה את הצער, הבריאות עשו את הצער. את השואה עשו הנאצים, הקדוש ברוך הוא לא עשה את השואה. וצריך להבין איך יש רוע בעולם. לא בא לענות לשאלה הזאת עכשיו. אבל הוא לא עשה את הצער הזה. יש בחירה חופשית לבני אדם, והם עשו את הרוע הזה שיש בעולם. והשכינה זה המקור של הנשמות שלנו, החיות האלוקית מופיעה בעולם בצורה מצומצמת, כשיש הרבה רוע בעולם. הסתר פנים זה תופעה שבני האדם יצרו אותה. הקדוש ברוך הוא מבחינתו רוצה כל הזמן להשפיע טוב לעולם. אם בני אדם יצרו חושך בעולם, ויכול להיות מכל מיני סיבות, מחטא אדם הראשון, כל מיני סיבות. אז עכשיו יש הסתר פנים בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא מאיר את פניו לנבראים. אבל גם הוא, גם החיות האלוקית נמצאת בצער שלא יכולה להופיע כמו שהיא. אין השתלמות ואין פריחה ואין סגסוג בהופעה של החיים האלוקיים בעולם. השייך תחווה את הצער הפרטי שלה. זה אני הייתי קצת קשה, אבל זה ככה זה. השאלה הזאת, איפה האלוקים היה בשואה, ואיך הוא עשה את השואה, וכל השאלות האלה, הן מייחסות, זה הגשמה. זה הגשמה כי חושבים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כמו... כמו במאי של סרט. וזה יהיה הבנה איך החיים מתנהלים. יש בחירה חופשית לבן אדם, וכשיש רוע בעולם, יש לאדם מרחב איך להאיר פנים בעולם או להחשיך פנים בעולם. יש צער שלא תלוי באדם הפרטי. אבל זה קשור להתרחשות אנושית בעולם. מה זה? נכון. גם הוא 99% כבר פעם דיברנו עליו. כשהרמב"ם מסביר שרוב המחלות והאסונות, את צודקת שיש שם מרכיב מסוים שהוא קשור לתופעות של...
אדם מרגיש שהשמן יודע, זה סיטואציות כאלה שחווים...
נכון. זה קשור לתופעות של... בעיות שנוצרו על ידי חטאותינו וחטאות אבותינו. אבל המקור האלוקי רוצה להשפיע עולם טוב כל הזמן. חסד כל הזמן. אם בני אדם היו מתוקנים, היה פה גן עדן. זה נשאר בראשית הבריאה. כן, הפסוק אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. ויש, אני מדבר על אדם, לא אדם פרטי. חס וחלילה לחשוב שהנשמות שנרצחו בשואה, זה אנשים שחטאו. לא ברובד הזה אני מדבר. מדבר ברובד האנושי. חטאות האדם כמחטא אדם הראשון והלאה. אז משם, ודאי שאיוולת אדם תסלף דרכו. ועל השם יזעף ליבו, למה השם עשה את זה? הוא לא עשה את זה. הוא מאיר פנים אלינו כל הזמן. הוא בעצמו סובל. בעצמו, לא בעצמו. החיות האלוקית, ההופעה האלוקית סגורה כשעם ישראל בסדר. כשעם ישראל בצער. כן.
יכול לדרום להשמיל להרגיש אשמה על דברים
כאלה שדורשים. אז אני אומר שוב, זה לא האשמה של האדם הפרטי, זה האשמה של... כולנו מחוברים לאשמה הזאת, חטאותינו וחטאות אבותינו. אנחנו צריכים, כמו שאנחנו רוצים לתקן את חטא האדם הראשון, יש לנו גם איזו שייכות לאותו חטא האדם הראשון. גם ישי ודמויות אמרם ועוד דמויות גדולות בהיסטוריה שאומרים חז"ל שהם לא חטאו, הם מתו בעטיו של נחש. כי יש להם קשר איך את אדם הראשון. כן, מה שאלתם?
מרגיש להם שסרת החיות מהשם, כאילו... זה נתן לך חושית, אז... תכלס כל הרוע שיכול לצמח פה, אז כאילו...
סרת החיות זה אומר שמישהו היה אחריות, ועכשיו הוא מסיר את האחריות ממנו. אבל מעולם הקדוש ברוך הוא לא היה אחראי למצב פה, ואם שמוע תשמע, תקבל טוב, לא תעשה, זה כל התורה בנויה ככה.
אתה
יכולה להגיד למה העולם נברא ככה, על זה אפשר לדבר הרבה. למה העולם נברא באופן כזה שיש מקום לאדם לעשות רע ולסבול? שאלה מצוינת, יש לה הרבה תשובות, עמוקות מאוד.
לא, לסבול על ידי אנשים אחרים, זה לא כמו שאני עכשיו שם משורה ואז אני אקבל את זה גמול וזה כבר...
אבל האנשים האחרים האלה זה את בעומק. האנשים האחרים האלה זה עם ישראל בעומק, זה אנחנו בעומק.
אנחנו
העלים על העץ הזה שהם חלק, אנחנו חיים... אנחנו וכל הדורות של עם ישראל בכל הדורות, עד עומק נשמתו של אדם הראשון, אנחנו הופעה אחת של חיים. אם את רוצה, תשתמשי בביטוי גלגול, אם זה עוזר לך להבין את זה. אבל אנחנו הופעה אחת של חיים, שמתגלגלת פה בעולם והולכת לתקנת את ההופעה שלה, כל הזמן עד שהיא תשתלם. אנחנו אחד. אם אני חווה את החיים שלי בצורה פרטית, כמו שאמרתי, יש לי הרבה בעיות שאני יכול לצמן אותן. למה האדם השני לוקח לי, למה הוא יושב על הספייס שלי, למה הוא מרוויח יותר ממני, למה הוא יתקבל לעבודה במקומי, למה... מיליון שאלות. אם אני מבין את החיים שלי בצורה אותנטית אמיתית, שכולנו הופעת חיים אחת, אינסופית, שמופיעה כל אחד גוון מסוים, ואנחנו מחוברים לאותה הופעת חיים, אז חטאי עם ישראל בבית ראשון, הם גנוזים בעומק האישיות שלנו. ועד שלא נתקן אותם, אנחנו מגלגלים את הסבל שאנחנו סובלים, מאותם ברורים שאנחנו מבררים. זה שיש אבא אחד שלקח סמים, והבן שלו עכשיו נולד עם בעיות גופניות. כי הוא חלק מהחיים האלה, אנחנו חיים ארוכים.
אבל מה הקשר לגויים? אנחנו גם בגלגולים איתם?
הקשר שבינינו לבין הגויים זה כמו קשר בין נשמה לגוף, כמו הלב והאיברים, כמו הכוזרים. ויש קשר, בוודאי שיש קשר. אם הגויים חוטאים, עם ישראל סובל. אם עם ישראל חוטא, הגויים גם סובלים. יש קשר, כמו הגוף והאיברים. כמו הגוף והלב, האיברים והלב. כמו הנשמה והגוף. אנחנו ירשנו מאדם הראשון את הנשמה, הם ירשו את הגוף. ומאז אנחנו עוברים תהליך של תיקון משותף. כשאנחנו נהיה מתוקנים, גם הם יעברו אותה. אנחנו באמת, זה יקרה תלוי בנו. אם הלב בריא, אז כל הגוף נתקן. זה מה שצריך להאשים, צריך לעשות בתיקון, לא צריך להאשים אף אחד. צריך לעסוק בתיקון. את רואה ילד מולך בבית חולים סובל מסטרס בגיל יום, כי הוא סובל מהעישון של אמא שלו, מהסמים של אמא שלו. מה אכפת לי את מי להאשים? צריך עכשיו להביא לו מזור, להביא לו רפואה. הוא יצטרך לפעמים לעשות תהליך של גמילה שאמא שלו לא עשתה. אבל צריך לתקן את המציאות הזאת כדי שהדור הבא יהיה יותר טוב. זה מה שצריך לעשות. מה מעניין אותי מאיפה זה הגיע? וכל העיסוק בהאשמות אלוקיות וכתבות מוחים. זה היא הבנה של התמונה.
לא לאלוקים, נגיד. ברור שאני אמורה להאשים את הנאצים. אבל אם אני לא מאשים את השם, מישהו אחראי על זה שזה.
הנאצים, יימח שמם וזכרם, הם היו מגלי הרוע בעולם. ובשנאה שלי אותם אני שונא את השורש של הרוע בעולם שמופיע דרכם, שהם היו כמו לבוש לאותו רוע, יימח שמם ושם זכרם, יחד עם המלך שהופיע דרכם, יחד עם כל הרשעים מהלך הדורות שהופיעו דרכם. תחליט שנאת סנטים, אבל הם, זה לא קשור ל... אם אני אשנא אותם עכשיו, אני אכעס עליהם עכשיו, זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה היא שיש איזה רוע בעולם שהוא מתגלגל מדור לדור, וצריך לתקן אותו, לזכך אותו. בסדר? זה כמו הסיפור שהיה פה באמונה, שישבתי פה עם הרב רונן. מי ששאלה, השמאל לא... המילה האשמה היא לא רלוונטית. יש פה איזה ברור שמתברר, ויש פה איזה תהליך שעם ישראל צריך לעצור זיכור בכל מערכת המשפט וכל מערכת להבין למה הוא פה בארץ, ועד שלא נעשה את זה נאשים אנחנו את השמאלנים, נאשים מאותנו, נאשים את ביבי. זה ילדותי, זה להצטמצם לתוך סעיפים קטנים של סתימות ולא להבין את המארג. יש פה איזה ברור של כוח שהולך ומתברר בעולם, שעד שלא נברר את האנרגיה הזאת היא תמשיך לבעוט ולנשוך. צריך לתקן אותה בעצמה. בסדר? סליחה על החריפות, אין לי זמן מספיק להסביר דברים בנחת, אז אני דוחס אותם, אבל אני מקווה שתקחו את זה בצורה של נקודות להתבוננות. זה נקודות שצריך הרבה לעשות שחרור לחשיבה, כן?
אני צריכה להאמין, יש לי פה סתירה, כי אני אומרת, כל הזמן מוכרחים שכל מה שקורה זה, אז מה שהקדוש ברוך הוא, השכחה פרטית, והשם נהל פרטית, ונגיד עכשיו, כאילו, אין פה עניין של סרט אחרת, כי השם לא אחראי, זה לא חופשית, לאדם מנהלים
שאלה מצוינת. זו סוגיה רחבה, אני לא אספיק לענות עליה עכשיו, רק אני אתאר את המבנה של התשובה ואידך זיל גמור. את ההמשך אצלך לשאול לבד. הקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעולם, כל הזמן. הוא יצר בעולם מבנים שאפשר לסתום את האור הזה, אפשר לפתוח אותו. בסדר? זרימת החשמל בתוך הבית, כמשל, היא החיות האלוקית שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מזרים בעולם. התחנת כוח כל הזמן זורמת. תגיד לזה השגחה פרטית, זה שעכשיו המזגן הזה עובד, זה מכוחו של התחנת כוח. נכון? את יכולה לחבות, את יכולה להפעיל. אם תחבי, זה לא אומר שהתחנת כוח הפסיקה לעבוד. לא, זה לא אומר שהיא לא אכפת לה עכשיו ממך. אכפת לה ממך, היא דואגת לך. אבל עכשיו את סגרת את המזגן, המזגן לא יעבוד. יש לך איזה יכולת אוטונומית לסגור את החיות או להפעיל את החיות. אם תפעיל את החיות, תרגיש שהיא הארת פנים בכל שלב בחיים שלך ותפגשי אותו. אם לא, לא תפגשי אותו. אבל זה תלוי בך. הוא משגיח עלייך השגחה פרטית כשהמזגן עכשיו עובד, זה מכוחו. ואם את עכשיו סוגרת את המזגן, הוא עכשיו בצער על המצב שלך. אבל זה, יש לך את היכולת לפתוח או לסגור. אם אדם החליט לחטוא ועכשיו יש לו בעיות בזוגיות בגלל שהוא חטא, אז מה... עיוור את אדם תסלף דרכו, אבל השם יזף לי בו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, איך אתה מנהיג את החיים שלי? אתה חוטא, אתה סגרת את המזגן, מה אתה רוצה? תפתח למזגן, תהיה את החיים יפים. אז נכון, אנחנו צריכים, אנחנו חלק ממארג חיים אחד. המחשבה עלינו כאנשים, שהכל מתנקז אלינו, ואין לנו קשר עם אנשים אחרים, זה בעצמו גם השתלשלות של חטא, זה מה שהאדם הראשון יצר לבושים בעקבות החטא שלו. יש אדם אחד, יש אדם אחר, ואין קשר ביניהם. זה בעצמו מציאות מקולקלת מחטאו של האדם הראשון, שאני חווה את עצמי ואת האינטרסים שלי באופן אחר ממנו. באמת אנחנו אדם אחד. אדם הראשון, אולי זה היה מיליארדי אנשים, אבל הם חיו את חייהם כאדם אחד. הם חוו את החיים שלהם כישות אחת. בעקבות החטא, האדם הזה מת והתפזרו עצמנו לפי שאול, והפכנו להיות מלא אנשים שכל אחד חווה את העולם מאינטרס צר שלו. זה בעצמו תולדה של חטא. המבט הזה שאנחנו מסתכלים על העולם כ... אני לא אשם, הוא אשם. אנחנו ישות אחת. כמו שהגוף. הגוף שלי עם... עכשיו אני אקח פטיש ואני אתן ככה לאצבע, אז עכשיו יהיה לי פה דלקת וזה יכול להגיע גם למחלה בלב. אפשר למות מזה. אז הלב יגיד, מה אני אשם שהאצבע הזאת עכשיו יש בה דלקת? אתה ישות אחת. אנחנו נסים לתקן את האחר דרך התיקון של עצמנו, לא את האחר, את השלם דרך התיקון. התא הזה צריך לדאוג לתא הזה, הוא לא צריך לדאוג לאוזן, אבל כשהוא רוצה לתקן את התא הזה הוא רוצה שכל האיש, כל האיש, כל הגוף יהיה בריא. אנחנו רוצים לתקן את העולם, לא רק את עצמנו. אם הייתי רוצה לתקן רק את עצמי הייתי יושב כל היום באיזה בית, לומד תורה, אולי יהיה לי עולם הבא שמן. אבל לא בשביל זה באנו לפה, באנו לתקן את העולם. בשביל זה אכפת לי עכשיו מה קורה גם בסוריה ומה קורה עכשיו בעיר התחתית בניו יורק. אכפת לי מזה. לא אומר שזה הפרויקט הבא שלי, אבל יש לי אכפתיות מזה ואני רוצה דרך המעשים שלי לתקן את כל המציאות הזאת.
זאת אומרת שאם אנחנו נצטים לתקנים באיזשהו מקום, אז אנחנו
נמנוע
את השואה הבאה,
ברור שעם ישראל במעשיו יכול להקרין על כל המציאות. הוא הלב של כל הסיפור, הוא הנשמה. אם הלב מתוקן, זה מקרין חיות לכל הגוף, אדם זורם בריא, ואז כל התאים קל להם להירפא. הם יצטרכו לעבור טיפול, גלגול עם עצמם של טיפול, תיקון. אבל יהיה להם הרבה יותר יכולת כשהלב עובד כמו שצריך. כשהלב הוא אנמי ולא זורק דם לכל הגוף, אז כל תא בגוף קשה לו מאוד לתקן את עצמו. טוב, בוא נקרא, יש פה דברים כל כך יפים, אתם לא רוצות לקרוא? את הדברים של האדמו"ר? כל השאלות באמונה של כל השנה ככה לשיעור האחרון. אבל זה סוגיות באמת כבדות, אני מקווה ש...
אבא, אנחנו צריכות לראות את הקודש,
יש לכם שבוע סיכום, אז שמישהי תשב פה. תחשוב, תעשה סיכום ותסכם לכם. לא יכול לי לבוא לשיעור ביום חמישי לעשות סיכום, אבל נראה לי זה לא לפי הסדר של ה... יש לנו שיעור ביום חמישי ב-12. לא יהיה. אבל אם תרצו, אני לא יכול לעשות סיכום.
כן.
בשעה הזאת. אז דברו עם מה שצריך, תגידו לי. בואו נקרא רק את הסוף. לכן, יש שבשעת ההסתר, כלומר שהוא ידברך מסתתר בבת הגביים, בבתים הפנימיים, איש הישראלי מתייחד עם אושם, כל אחד לפי מצבו. ושם מתגלה לו תורה ועבודה. כבר דיברנו איך תורה שבעל פה נתגלתה בגלות. וזוהר הקדוש בצרה יתרה לרשב"י, מרבי אלעזר בנו, לפני פחד המלכות אז. אנחנו רואים שלפעמים דווקא הדברים הכי עמוקים בתורה התגלו בשעות קשות. תורה שבעל פה בימי הגלות, סודות התורה בצרה האיומה של החורבן והבריחה של רשב"י ורבי אלעזר מהרומאים. ויש האיש בעצמו תמה על עצמו, הלא נשבר אני, הלא כמעט תמיד אני במצב של בכייה, וגם בוכה כפעם בפעם. ואיך יכול אני ללמוד תורה, ובמה אני מתחזק לחדש תורה וחסידות? ויש שייך ליבו, את המשפט הבא הוא כתב באיזה, כשרואים את הכתב יד, הוא כתב את זה באיזה הערה בצד. הוא הוסיף את המשפט הבא. ויש פעמים שייך ליבו למור, האם זאת רק אבירת הלב בקרבי? שיכול אני להתחזק וללמוד בצרותיי וצרות ישראל המרובים כל כך. יש בזה איזו אדישות שאני יכול, אטימות לב, שאני יכול לשבת בבית, במקום שלי ולהגות דברי תורה וחסידות ולחדש, וכולם פה בצער ובסבל. איך זה שייך בכלל? ושוב ישיב לעצמו, הלא נשבר אני, ומה רבו בחיותיי וכל חיי נחאה וכאה, נבוך הוא אותו האיש על עצמו. אבל כנל, כנזכר למעלה, הוא התברך נמצא בבת הגווי, בבתים הפנימיים ובוכה. ומי שדוחק ומתקרב אליו בתורה, אז בוכה הוא שם עם הקדוש ברוך הוא וגם לומד תורה עמו. יכולים להתגלות אליך דברי תורה ונבואה, בתקופת הנבואה, ובימינו דברי תורה, או ברמה הפשוטה שלנו שדיברנו על אמונה, אתה יכול לחוות חוויה עמוקה מאוד של אמונה גם בזמן של צער. אבל אמרנו זה תלוי בשמחה. זה תלוי עד כמה אתה נכנס לבתים הפנימיים ומבין שהסבל שלך הוא לא סבל אישי שלך. הוא סבל שיש בו צער עמוק של השכינה. הוא סבל שהחיות האלוקית לא מופיעה בעולם. באותו רגע נפגשת עם החיות האלוקית. היא עכשיו נמצאת גם כן עם מנגנון של עצירות, של כאב, של חוסר, של צער. אז לא נפגשת עם שמחת השכינה, נפגשת עם צער השכינה. זה גם מפגש, זה גם חוויה של אמונה. יש אנשים שלפעמים דווקא בתקופות קשות של החיים שלהם, יש שתי תגובות אצל אנשים בתקופות קשות. יש כאלה בתקופה קשה הם נהיים סגורים פתאום ומאבדים את האמונה. יש כאלה שדווקא בתקופות קשות שלהם נפתחים לאמונה, כי הם חווים את הצער של הרגשות של אנשים מסביבם. יש אנשים שבתקופות של אבל לפעמים הם כל כך, הלב שלהם שבור ופתוח. יצא לי להגיד, להיות לא מזמן באיזה ניחום אבלים, ואתה רואה איך הבן אדם כולו הוא כמו מרגרינה, פתאום אדם שאתה תמיד הוא חזק, אתה לא מגיע אליו, לא מגיע אל הלב שלו, פתאום הוא מספר את הקושי שלו, משתף בה, משהו אצלו נפתח. לפעמים יש מצב כזה שדווקא כשאדם...
אבל זה לא באמת, כאילו הוא חושב, עכשיו השכינה מצטערת, אני גם מצטערת.
זה, את צודקת. זה נקודה של... האם הלב שלך עושה יותר שריר כשאתה בצער, ויותר פתוח לצער הכללי שקיים אצל אחרים, פתאום אתה נפתח. יש אנשים שכשיש להם כאב, הם נורא נסגרים. יש כאלה שכשיש להם כאב, הם פתאום נורא נהיים רגישים לכאב.
כאב של אחרים.
זה לא תלוי באופי, זה תלוי בבחירה. תלוי עד כמה אתה, את יודעת שלפעמים האופי של הבן אדם יותר קל, יש לו נטייה לאחד הצדדים. אבל זה בחירה חופשית, האם בזמן של כאב אתה מחליט לפתח יותר רגישות לכאב, ובעצם אתה מבין בעומק שהכאב שלך הוא גילוי פרטי לכאב הרבה יותר תשתיתי בעולם שקיים. וכשאתה מתפלל על רופא חולה עמו ישראל, על איזה מישהו חולה קרוב אליך, אתה פתאום מכליל את זה בתוך הצער הכללי של המחלות שיש לעם ישראל כולו, ובעולם בכלל. אתה מכליל את הכאב שלך בכאב הכללי, זה נקרא להיפתח לצער השכינה, באותו רגע נפגשת. זה לא סוגר אותך מאמונה. וזה החילוק. הבחיות והצער שאדם מצטער בעצמו לבדו על צרותיו, יש שנשבר ונופל מהם, עד שאני לא יכול לעשות מאומה. זה סוגר אותך. זה סוגר אותך מאמונה, וסוגר אותך גם ממפגש. ובחיות שבוכה עם הקדוש ברוך הוא יחד, מחזיקים אותו. בוכה ומתחזק, נשבר ומתאמץ ללמוד ולעבוד. קשה הוא להתרומם פעם הראשונה ושנייה מן הצרות, אבל כשמתאמץ ומושיט ראשו ונוגע בתורה והעבודה, אז נכנס הוא אל הבת הגבי, ששם הקדוש ברוך הוא, ושם בוכה ומיילל עמו כביכול יחד, אף מתחזק, לומד תורה ועובד עבודתו יתברך. בסדר? אם אתם זוכרות שדיברנו בתחילת שנה באחד ההזדמנויות על הבדל בין צער לעצבות, זוכרות את זה? שעצבות זה היסגרות וצער זה היפתחות. צער זה לגעת בבקשה עמוקה שיש בחיים. צער זה בקשה בריאה של חיים. צער השכינה זה מה שדוחף את העולם כל הזמן להתעלות. כל מה שלמדנו, רציתם סיכום לאות הקודש, סיכום לאות הקודש. כל מה שדוחף את העולם כל הזמן להתעלות בלתי פוסקת זה צער השכינה. וזה גם שמחת השכינה. זה אותו דבר, זה שני צדדים של אותה מטבע. התעלות בלתי פוסקת זה חיות שכל הזמן זורמת ורוצה עוד ועוד פריחה. כשאתה מסתכל על החוסר שקיים בתוך התנועה הזאת, זה מתגלה לך כצער. כשאתה מסתכל על המכלול שכל הזמן יש פה תנועה של השתלמות, זה נראה לך כשמחה. אבל זה שני צדדים של אותה מטבע. השאלה אם אתה, כשאתה חווה צער פרטי, אתה נפתח אל התנועה הזאת, או נסגר במקום הפרטי שלך וחווה את זה כעצבות. אם אתה חווה את זה כעצבות, אתה תחווה שתי חוויות. א', בדידות, ב', ייאוש. אם אתה תחווה, כן, למה בדידות וייאוש? בדידות, כי אתה תקוע בתוך עצמך. אתה נסגר מאחרים, אתה חושב שרק אתה עכשיו מסכן. אתה מתחיל לרחם על עצמך, רחמים עצמיים כאלה, וכל מסביב, וכל פורח, הכל טוב, רק אצלך יש בעיה. זה סוגר אותך. וייאוש, למה? כי אתה לא מחובר לתנועה הכללית שיש במציאות, שהיא תנועה של התעלות. אתה לא מוצא את זה אתה רק רואה את הכל, זה דואך. אבל כשאתה מחובר לצער השכינה, השכינה כל הזמן, זה מה שדוחף את כל העולם להשתלמות בלתי פוסקת, הצער הזה. אז אתה גם לא מיואש ואתה גם מחובר להכל. זוכרות את הציור שלנו באורות התשובה שציירנו פעם? אדם הולך 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 נפל בבור, זוכרות? ותנועה של מעלית? זוכרות את זה? אתה יודע מהציור של התשובה אצל הרב קוק? היה לנו שיעור אחד שרצנו מהר על כל הפסקאות, על תפילה ותורה ותשובה שיש באורות הקודש. שרצנו את זה מהר, ציירנו שני ציורים. אחד של מישהו הולך, 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 נופל בבור של... ואז הוא זועק לצאת מפה. זוכרות?
כן.
והיה ציור שציירנו, זה אמרנו, זאת התשובה לפני הרב קוק. כשהרב קוק מדבר על תשובה, הוא מצייר ציור כזה שכל העולם כל הזמן נע כלפי מעלה, ואתה כשאתה עומד, אתה חסום, מדרגות נעות. וכשאתה עומד, אתה תקוע. זה נקרא חטא. בטח כשאתה הולך לכיוון השני. וכשאתה רק רוצה לחזור בתשובה, אתה מרגיש את כל העולם הולך יחד איתך. ואתה שתי חוויות משתנות לך, כשאתה מתחיל לחזור בתשובה. א', אתה מרגיש מחובר ולא בודד, ב', אתה מרגיש תקווה ולא ייאוש. זה מה שהוא מרגיש. ולכן האמונה שם היא נמצאת. אתה חווה צער, אבל הצד צער התשובה. אתה חווה יחד איתו גם חוויה של עונג. חוויה של תיקון, של תקווה, של אמונה. זה בא ביחד. יש שני אנשים שיחוו מצבים קשים. אחד ייקח את זה לייאוש, לכפירה, אחד ייקח את זה לאמונה ולתקווה ולשמחה בעומק. כמה שזה צער. צער זה מילה נרדפת לשמחה.
אין מקום
לייאוש השאלה איך את מגדירה את המושג ייאוש, אבל מושג ייאוש במובן של שקיעה טוטלית, זה פשוט פיקציה מחשבתית של הבן אדם, זה המצאה שהדמיון של הבן אדם ממציא, כמו שהוא יכול עכשיו לדמיין שהוא סופרמן, הוא מדמיין שהכל דורך. הוא לא ער למציאות, המציאות כל הזמן דרך חסרונות שלה צומחת. יש יער נשרף, באותו רגע החיים מתאבים. הרחם של האישה מפיל את הולד, באותו רגע הגוף כבר מתחיל לבנות את הזקיק הבא שיוליד פה חיים מחדש. אין דבר כזה באמת ייאוש. זה פיקציה מחשבתית שהאדם יוצר בתוך המוח שלו. לכן זה לא קיים בעולם, אין ייאוש בעולם באמת. יש ייאוש אחר, מסוג של להתייאש מהרוע, להתייאש מהחסרונות כדי לצמוח, אבל זה ייאוש חלקי, זה לא ייאוש טוטלי. בסדר? אנחנו עוצרים כאן, אם לא נפגש עוד עד סוף השנה, אולי לקראת תשעה באב יפים לשיעורים. אז שיהיה חיים יפים, וחיים שמחים, ו... כן, צריך לסיים בדבר שמח, אז אני מקווה שאתם רואות את הצער הופך, ממיר את עצמו לשמחה. צער ושמחה זה שתי תנועות של אותם מטבע, אם אתם זוכרות, דיברנו על זה פעם, שחיוך זה חוסר, חלל אינסופי, אבל שהוא פתוח כל הזמן כלפי מעלה. זה הבדל בין זה לבין עצבות. וזה מלא צער, אבל מלא חוסר, אבל מלא תקווה. בסדר? אפשר לראות את זה, כל הכתבים של האדמו"ר מפיאסצנה הם מלאים בתקווה. הם מלאים באמונה, הם מלאים בחוויה של קרבת אלוקים, של תפילה. אבל הוא לא חי חיים דבש. בעיקר בסוף ימיו והיה לו חיים קשים מאוד. כמו כל עם ישראל באותה תקופה. אבל זה מלא תקווה, זה מלא אמונה. מלא שמחה. בסדר? שיהיה חיים שמחים וטובים בעזרת השם. וברך כל אחת, כל מקום שהיא תהיה בהמשך בעזרת השם. שתזכה לראות פני השם ולחוות את קרבת אלוקים בתוך עומק החיים שלה ולא רק מבחוץ. ותיקחו איתכם מהשנה הזאת לא רק את הספרים ואת האותיות שלמדתם, אלא את המפגש הבלתי אמצעי עם קרבת אלוקים, שזה עומק החיים שלנו, זה לא משהו מבחוץ.